עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. הג'ודוקה הבכיר שלנו ברוך שמיילוב התבקש על ידי סוכנות הסמים הבינלאומית להגיש באופן תקופתי עדכונים בדבר מקום ימצאו כדי לאפשר ביצוע בדיקות לאיתור סמים בספורט בהתאם לכללים בדבר השימוש בחומרים אסורים כמקובל אצל ספורטאים בינלאומיים. העדכונים והקשר עם הספורטאי נעשים באמצעות מערכת אינטרנטית, אך לנוכח קשרים בתקשורת בין הגופים, בין ברוך לבין הסוכנות, הניסיונות לבצע את הבדיקה לא בדיוק צלחו. ה-ITA, זה באמת הראשי תיבות של שמה הלועזי של הסוכנות, פנו לשמיילוב, הוא יצטרך להגיש את תגובתו, ננסה להרחיב בעניין הזה. מה שאומרים באיגוד הג'ודו, שזה פשוט באמת עניין טכני, שיפטר במהרה, ואנחנו מקווים, נזכיר רק שקריסטיאן קולמן, הג'ודוקה, אני אומר, הצן האמריקאי, הוא שאל לשנתיים, ואני מחזיק לברוך אצבעות, שזה באמת ייפטר. עורכים ומפיקים, עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103 שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו, בדיגיטל מאור רטה, דוד זבולוני ועדן בן ארי. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. פותחים עם הניצחון של קריית שמונה על בני ריינה אמש 1-0. איזי שירצקי, הבעלים של קריית שמונה, שלום לך, ערב טוב.
טוב, שלום.
איך בדיוק ראית את המשחק? ראית את המשחק אתמול? צפית בו? איך התרשמת?
בטלוויזיה. חצי ראשון גרוע מאוד, חצי שני בינוני.
יוני?
חצי שני בינוני.
כן, אני שומע, אני רק קורא לי יוני, יש לך קשר, אתה שומע אותי?
כן, כן, הכל בסדר.
כן, דבר. יוני, דבר.
אני שואל, בסופו של דבר עשית שינוי בצוות המקצועי, מה שנקרא, ומעבר לניצחון, אתה רואה איזשהו שינוי בדרך, אתה יכול להיות רגוע?
תראה, שלושה משחקים בירושלים, אחד טקו, נגד מכבי תל אביב טקו, ותמול ניצחון, זה שקט, לא רגוע, אבל שקט.
זאת אומרת, אתה רואה את השינוי?
אני מרגיש, כן.
והעובדה שהטבלה, בוא נגיד, ממקום אחרון עד למקום 60, מבדילות 5 נקודות בלבד, אז זה עוד הופך אותך ליותר רגוע, והמטרות שלך משתנות עם המומנטום הזה שאתם צוברים עכשיו?
תראה, אם יהיה לנו מעניין, הוא ימשיך, אנחנו נגיע לסוף העליון, זה לא רחוק. אבל בוא נראה, הבאנו 3 שחקנים חדשים טובים, בוא נראה.
השלושה שחקנים זה השניים שהבאת מבלרוס, ומאיפה השלישי?
אחד מבלרוס ושניים מברזיל.
אחד מבלרוס, שניים מברזיל. כן. אתה מאמין שמה שמה, הדיווחים שאתה שומע, הם באמת יעשו את ההבדל?
שחקנים טובים. יכול להיות. אני חושב שכן, אבל בוא נראה, בכלל נראה לי שיש לנו היום
קדר גדול מאוד. הבנתי, ושחררת זרים, אני מניח.
עוד לא, אבל נראה, מדברים, לא שכח לי עבדה הרבה, אני יש 6 זרים.
אני יכול להיות
שנשחרר, זה שלא
משחקים
עושים ללכת,
אבל אולי נשחרר אותם. כן, בינתיים ניר ברקוביץ' ששני משחקים על הקווים, 4 נקודות, נקודה עם מכבי תל אביב, עכשיו על ריינה.
חמש,
נכון, היה עוד תיקו, שכחתי, כן.
גם קבוצה טובה,
ירושלים,
מתלהם בבית, יפה.
יופי, תשמע, אם תחלצו, זה באמת, אתם עליתם מעבר ל, אתה יודע, למקום ה-12, עם קריית שמונה.
כדי לעזור, אני צריך לא לרדת ליגה.
נכון.
זה מה שאני עושה.
ומה יהיה הלאה? אתה כל שנה מתייאש יותר, ובסך הכל אם אתה עוזב את קריית שמונת הכדורגל, אתה מתקה שם.
כדורגל כמה, תראה, אני משאיר כמה פרויקטים שם גדולים, אבל לא בכדורגל. כי תגרו איתי, הייתה הצעה פשרה, אגב, הם הסכימו וחזרו בהם, עזוב, זה נראה, הם רוצים, הם מחפשים אותי, שיהיו בריאים, נמאסתי לראות אותם.
תגיד, איזי, הדורים עם נס ציונה יושרו, הפלונטר הזה שנקלט אליו?
לא הייתה שום פלונטר, תאמינו לי חבר'ה, אני לא הייתי, כתבתי, אני לא מכיר אותו, לרואיל קנדה, וכתבתי, תגיד לי, עכשיו אתה רוצה שנשאר, אני עכשיו עוזב אותו הרגע.
כן, אבל אחרי זה, דיברתם?
לא, שלחתי לו הרבה הודעות, הוא לא ענה לי.
לא ענה לך?
לא.
תגיד, איך אתה עם הבחירה של שינו זוהר אצל יושב ראש ההתאחדות לכדורגל?
אני הבאתי ציון לכדורגל, אתה יודע, יוני?
לא, תספר לנו.
תקשיב טוב, הייתי במשחק כדור של מכבי פתח תקווה לפני שנה וחצי, שנתיים, כן? ואז באתי לציון, אמרתי לו, שינו, אני מחפש, אתה מתאים להיות יושב ראש. קבעתי אותו, סיכמתי אותו, באתי לאבי זוהר, אמרתי לו, אבי, אני לוקח לך את שינו. ואז באתי לו, אני חושב, מה זה אתה עוד שינו, אמר לי, שמה הוא מצוין. ואז הבאתי, הלכתי לחזה פה, ולנו, והוא שהיה במשוער, ונו.
למי?
השוער של מכבי, יושב ראש אחד הפועל, איך קוראים לו?
מי? ליאור, הלכת ליאור מורשטיין?
כן,
לא, שהיה בלם, אולי השוער, הוא היה בלם, בבני יהודה במרמורית.
הלכתי ליאור מורשטיין, ושבתי איתו, שבתי עם שתי עין חדובה, אז תיכן, והוא בא, ואז הוא בא והלך. אבל בגובן, שזה הבחירות, אני כבר הצלחתי קודם לאורן, שניהם דרך אגב אנשים שאני אוהב אותם, הצלחתי לאורן, ומי שהזכה יזכה, ושאירו אותה, אז אין לי בהם שינו.
כן, אבל אתה יודע, עכשיו בשינויים, נכון שיש לכם אצטדיון ביתי, אבל אם כך שמעתי את ינקלה וגם את שמעון ברשימה, את שינו ברשימה שלהם, קהל אין לכם. אז מה יהיה מבחינת צמצום הליגות, אם יצמצמו?
תראה, אין לא יודעת, אבל לי לא תהיה בעיה. אני אשאר
אותי דיברת את הליגת
בעצם.
הבנתי.
אולי תרגיע קצת את אנשי הכדורגל בישראל. אתה נשאר בקריית שמונה נכון לעכשיו, נכון? עד
לא, גם... לא. אם אתה נשאר לא ילך לקראתי, כן, אני עוזב, יש גבול כמה שאני מתנהג מתי ועד אני עוזב אותו.
מתי זה הולך להיגמר ההליך הזה? איזה הוא כבר נמשך שנים, מתי?
הייתי בעליון, נתנו אז הצעה, אני קיבלתי הצעה שלהם במתח נשאר, בהתחלה קיבל, עכשיו הוא חזר בו.
אז מה עכשיו קורה?
אני מחכה לראות מה יחליט בית המשפט.
הבנתי. אז עכשיו זה... אוקיי. איזי, שיהיה בהצלחה, שמור על עצמך.
רק שנהיה בריאים.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
מה אומרים במכבי חיפה אחרי הניצחון 2-0 על נס ציונה? גם בחצי קלאש, גם עם הרכב... משני, עדיין הם היו גדולים ועדיין גדולים על שלושת רבי ליגה גם בהרכב הזה.
למה משני?
חסרו הרבה שחקנים.
שרי רק חסר.
לא, חסרו הרבה יותר.
בסדר.
אז קודם כל מרוצים מהניצחון, אתה יודע, זה היה מאוד חשוב להגדיל את הפער בחזרה לשש נקודות. נכון שהיכולת לא מה שברק בחר רוצה לראות ממכבי חיפה, ומבחינתו אתה יודע, זה ניצחון עשיר ברציפות של מכבי חיפה, ניצחון חשוב, המעידות של מכבי חיפה עד עכשיו העונה היו מול קבוצות, כמו הפועל ירושלים, כמו ריינה, קבוצות כאלה, אז כל משחק כזה הוא מכשול בפני שחקני מכבי חיפה, ואתה יודע, גם מגיעים למשחק הזה, כמו שאמרת, עם סגל חסר מאוד, גם שרי לא שיחק, גם קורנו, גם סונגרן, יש לא מעט שחקנים פצועים במכבי חיפה, ומבחינת ברק בחר זה כל משחק שהוא עובר כל מסוכה והוא יכול לסמן עוד וי.
טוב, אנחנו לא שומעים אותך, בוא אנחנו נתקשר שוב. אתה שומע אותי, אלבז? אלבז?
הורידו אותו מהקו,
הורדנו אותו ואנחנו הנה עכשיו הוא על הקו. עכשיו שומעים אותך? שומעים אותי, אלבז? יש לי רק דיילטון. בסדר, בסדר, בינתיים תכף הוא יעלה. היית במשחק אתמול, יוני, יושבת כן, בטלוויזיה?
לא, בטלוויזיה, לא
כן,
הייתי.
כן, אבל לא הייתה, זאת אומרת, לא נרשמה התלהבות.
לא, לא, ממש, היה משחק רע מאוד. מה זה התלהבות? שחקו כדורגל בינוני ומטה, אתה יודע, זה הספיק. זה הספיק מול נס ציונה. השאלה, אתה יודע, אתה יודע מה גורם לדבר הזה, ותכף, אלבז, תגיד לי אם העניינים, הרעשי רקע האלה, סביב נטע לוי, וסביב אצילי, וסביב ההצעה של חזיזה, וחלק חתומים וחלק לא חתומים, האם זה מפריע לדעתך למכבי חיפה לתפקד כמו שצריך?
קודם כל כן, אבל אני יכול להגיד לך שכל העניין הזה שרעשי הרקע זה באמת דברים שהם יודעים מה עומד לקרות ומה לא. אציל וחזיזה ישארו במכבי חיפה עד סיום העונה, ואין שום דבר כרגע לגביהם. נטע לוי זה, אתה יודע, רגל וחצי כבר מחוץ למכבי חיפה. השאלה באמת מתי זה יקרה. אם הוא ישחק נגד הפועל ירושלים, ישחק נגד מכבי תל אביב, או שאתה יודע שזה יקרה לפני.
כן, אני מבין ש...
מכבי חיפה כבר השלימו עם העובדה שנטע עוזב. הם יודעים שאתה יודע, כל מה שניסו לעשות הוא מבחינתו קיבל את ההחלטה ורוצה לעזור.
כן, השאלה, כן, אתה אבל... יודע, בסופו של דבר, הרי מה הפואנטה בלוותר על שחקן כזה באמצע עונה, זה שמכבי חיפה אמורה לקבל עליו דמי העברה לא פשוטים, ואם זה יתורפד בגלל הדרישה של מכבי חיפה לעומת ההצעה של היפנים, זה משהו אני, שיכול אני להשפיע על השחקן. לך,
כן, אני יכול להגיד לך שיאנקלה לא יעשה את זה לנטע, עם כל זה שרוצים לראות אותו ממשיך, והכל עצם הוויתור שלו לפני שנה מהצעה מרוסיה, זה משהו שיאנקלה נתן לו מילה שהוא ישחרר אותו ברגע שתגיע הצעה, ואתה יודע, בשביל משחק, בגלל משחק או משהו כזה, לא ירצו להגיע עם הקפטן שלהם, להשאיר אותו בכוח או משהו כזה, אם הוא קיבל את ההחלטה לעזוב, אז ישחררו אותו, כמובן שינסו דרך הקבוצה היפנית למשוך כמה שיותר, אולי עוד משחק, אולי עוד שניים, כדי שהוא ישחק נגד מכבי תל אביב, זה משהו שהם כן רוצים, אבל אם זה פיל את העסקה, אז אני סבור ובטוח שנטע יעזוב לפני.
תגיד, ופיירו, מה, מדברים על משהו, על האכזבה?
מאכזבים, כן, כן. קודם כל, מאוכזבים ממנו. לא אומרים את זה בפה מלא, אתה יודע, כי רוצים לתת לו את הביטחון, לתת לו את הקרדיט, למרות שאתמול הוא רצה מאוד לבוא את הפנדל וברק התעקש שלו, אבל אתה יודע, מי שמסתכל על המספרים של פיירו, אז מבין שעם כל הכבוד, נכון, הוא הביא את מכבי חיפה לליגת האלופות, איך שלא מסתכלים על זה, הוא נתן באירופה משחקים גדולים, אבל בליגה פיירו מתקשה מאוד, נכון, שהוא עושה עבודה, שרק מי שרואה את זה מהצד, באמת הוא מושך את כל האש, הוא מושך אליו את השחקנים, הוא גורם לדין דוד להיות חופשי לא מעט פעמים, אבל אתה יודע, חלוץ נמדד על פי מספרים, על פי שערים, ופרנזי פיירו לא באמת מוכיח את זה במכבי חיפה.
טוב, אבל אין מצב שחותכים אותו, כן?
לא, לא, מה זה, השקיעו בו ים, אני חושב שגם עושה עבודה טובה.
איזה עבודה טובה, הוא לא נתן שער ליגה.
בסדר.
הוא הביא את מכבי חיפה לליגת האלופות, זה כן.
כן, אבל...
הוא עובד ומושך הגנות, הוא עושה עבודה שחורה.
הוא משבש הגנות, חבל על הזמן. באמת עם הכוח ועם הכוח וגם שצריך מהירות עם כל זה שהוא בחור גדול מאוד. תגיד, מה מביאים בהנחה שבאמת נטע יעזוב בחלון הזה?
בהנחה שנטע עוזב, עדן קרצב זה השם החם להחליף אותו. מעבר לעדן קרצב, אתה יודע, מכבי חיפה גם בוחן את אופציות של שוער, אין לה מקום לעוד זר, אז בודקים אופציות שוערים אולי יהודים, משהו כזה להביא עוד איזה שוער, כי יודעים שג'וש כהן זה אין איזה ביטוח שהוא יחזור עוד שבועיים או שלושה, זה משהו שיכול גם להתארך לחודשיים ושלושה, אז עוד שוער אמור להגיע ברגע שמכבי חיפה באמת תבין שג'וש לא חוזר באמת, ובמידה ולא ימצאו שוער ישראלי, אז יכול להיות שכיוף יחזור באמת לשמש כאלטרנטיבה למשפטי, ומכבי חיפה תבדוק עוד אופציה להביא עוד איזשהו שחקן התקפה נוסף.
אתה יודע, בינתיים משפטי לא ספק שער, נדמה לי משהו...
אין ספק, אתה יודע, מפתיע, לפחות אותי, אני יכול להגיד לך, לא ציפיתי שהוא יהיה ככה, נכון, אתה יודע, עדיין יש לו השער, נגיד בדרבי, זה שער שלו, זה השמטה שלו,
בסדר, אבל זה כבר היה
במשחק, במשחק העונה הוא עצר פנדל, הוא מפגין יכולת טובה,
בליגה, בליגה מאז חידוש הליגה אחרי הפגרה, אני לא זוכר אותו סופג, אני לא מדבר על הגביע.
כן, אבל קופמן, אתה רואה את ההתנהלות שלו, מה, אתה רואה שזה לא שייך לאליפות.
תקשיב, אבל הוא לא ברמה של ג'וש, אבל בינתיים,
הוא לא ברמה של ג'וש, הוא לא ברמה של גלאזר, הוא לא ברמה של פרט, הוא לא ברמה, מכבי חיפה צריכה להביא שוער. יש לי הערכה גדולה מאוד, כמו שאתה אומר לזהו, אבל שים לב, מכבי חיפה חוץ מהדרבי, שיחקה 4-5 משחקים רעים וניצחה, רעים. נגד באר שבע היא הייתה 3 דרגות מתחת לבאר שבע, נגד סכנין ברגע האחרון, אתמול זה היה משחק דרדלה. אז אין גם לחץ על השואב, בוא יש לך שני סק ודילן ושון גולדברג, 3 בלמים, זה בטורף, קשה, קשה מולם. זה לבד עושה את העבודה מול, והוא מרוויח מההפקר, אבל הוא לא שואר שיכול להוביל קבוצה לאליפות, שהוא לא, הוא לא הביא נקודות, נכון, הוא לא לקח נקודות, אבל הוא לא הביא עדיין נקודות.
נגד באר שבע אתה חייב לתת לו עם הפנדל לפחות.
כן, עם הפנדל, נכון.
כן, אוקיי. תבין, אבל בסדר. אלבז. אלבז. טוב.
אלבז בצפת שם, נפל, בערים.
כן, כן.
יש שלג אולי.
טוב, אנחנו נתקדם, נעשה להשיג אותו מאוחר יותר. מעניין אותי הרכש חיפה מתכננת, אבל נחזור לזה. יניב תוכמן, וואלה, הלאה, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
באר שבע, הערב אחרי ה-0-2 מול חיפה, מערכת הפועל תל אביב, קבוצה במצוקה בשבועות האחרונים, אבל גם בבאר שבע יהיו חיסורים. איך זה הולך להיראות הערב?
כן, א', מבחינת שחקנים, הרכב ראשון, לא יהיו בעיות ליניב ברדה. יש לו רק את רמזי ספורי שעלה מהספסל בחיפה, שחקן מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא פתח איתו בשבוע שעבר, לכן מבחינת ההרכב עצמו, אני מניח שהוא ימשיך עם שלישייה מעובה באמצע, כמו בחיפה, עם גורדנה, שמיר ואליאס. הפעם יפתח חתואל בהרכב. מיכה, שהיה טוב מאוד בחיפה, ימשיך, ואולי באמת הזדמנות נוספת לפני פרידה לאסטרית סלמני, החלוץ שלא סיפק את הסחורה בחצי העונה הזאת. הייתה איזושהי בעיה עם יד אבו הביט, זאת אומרת יש לו סדק באצבע ואיזה שבר קטן, אבל הוא פייטר, הוא אמור לפתוח ליד ויתור. בגדול קופמן, רגע עוד משפט יוני, בגדול קופמן, קראתי לזה היום בוואלה, להתחיל הכל מההתחלה, כי הפועל באר שבע הייתה ברצף אדיר מההפסד בחיפה, מההפסד בטרנר למכבי חיפה בסיבוב הראשון, ועד ההפסד בשבוע שעבר. היו 12 משחקים, עם 32 נקודות מתוך 36.
תוכמן, אבל בוא, שם המשחק הזה הערב נגד הפועל תל אביב, זה לא הפועל תל אביב, וזה גם לא ההרכב המלא שיש, ההרכב הראשון, כמו שאתה אומר ומספר לנו, של הפועל באר שבע. זה אם חלילה, זה לא נגמר בניצחון, זה מתרחק 10 נקודות ממכבי חיפה.
זה כרגע 10, בוודאי.
זה מתרחק כרגע 10, לא זוכים בנקודות, זה נשאר 10. אני אומר, ונשמר פער של 4 נקודות ממכבי תל אביב. זה משהו שלדעתי יותר מלחיץ, אם יש שחקן פצוע אחד, או מישהו שלא יכול לעלות מהספסל, או אם הפועל תל אביב תבוא. השאלה, מה קורה? זהו, זה השאלה. מה קורה בקבוצה, אצל השחקנים, באימונים, בחדר ההלבשה, עם המתח הזה, שהכל יכול להיגמר, הכל יכול להיגמר.
כן, המתח מלווה, זה ברור, ברגע שהפסידו בחיפה, ויצאו מאוד מאוד מאוכזבים, המתח מלווה, אבל שמה, הם מקצוענים, והם צריכים נקודות, והם צריכים להביא את עצמם עוד הפעם לרצף של נקודות, כדי שבפלייאוף יהיה להם עוד סיכוי, כדי שהם יפגשו לצורך העניין את מכבי תל אביב תכף בבלומפילד, או את מכבי חיפה בפלייאוף, יהיה להם עדיין סיכוי. הפועל באר שבע הודחה על ידי אשדוד מגביע המדינה, יש לה עוד את גביע הטוטו, אבל אתה יודע, זה בסך הכל המפעל השלישי בחשיבותו, וכמו שאתה אומר, אף אחד לא רוצה הערב לסיים עם הפסד, או אפילו עם טקו, צריך 3 נקודות. אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, ולבטח אם היא תשחק כמו שהיא שיחקה בחיפה, כן, אם היא תשחק כמו שהיא שיחקה בחיפה בשבוע שעבר, אני מניח שהיא תיקח את 3 הנקודות.
כן, השאלה, אתה יודע, לשחק מול חיפה ולהפסיד את המשחק, באמת שיחקה מצוין, והייתה, כמו שאמרתי, בשתי דרגות מעל מכבי חיפה, ומכבי חיפה ממש, אתה יודע, נראתה כמו הצרות של עצמה, אבל, וזה עוד יותר מתסכלת באר שבע, שלמרות היכולת, למרות היתרון על מכבי חיפה, היא יורדת עם, בלי אף נקודה, ומגיעה למשחק הזה שיכולה לגמור את המאבק האליפות.
נכון, נכון, תסכל, הכל, יחזב, אתה צודק, אלונה עשתה כמה דברים, מבחינתה אתה יודע לבוא, לחזק, לדבר הרבה עם הצוות השבוע, מבחינה מקצועית עבדו על דברים שהם היו חזקים, כי
מתי משחררים את כל מה שיש להם, אתה יודע, מה שנקרא שחקנים נתיקים, אתה יודע, ביציע, בסגל, מתי הם עוזבים?
לא משחררים, קודם כל תומר יוספי עבר להפועל חיפה, אם יצליחו למצוא קבוצות לשני המוקפאים, קולצה ופטרוצי, אז הם כמובן יכולים ללכת הלאה. ובמקביל, גיא פרימור ואלונה ברקת עובדים על החלפות של זרים.
טוב, אני מניח
שאנחנו נראה עוד דברים בהמשך.
תוכמן, תודה.
תודה לכם, ביי.
אנחנו עכשיו עם אופיר סער, וואלה, הלאה, נראה טוב.
ערב טוב.
מה קורה בהפועל תל אביב? יש שם פסטיגל, הם לא בדיוק, בוא נאמר, ייהנו היום. גם הפסטיגל בקונחייה וגם ממה שיקרה במגרש, כך אני מעריך.
כן, אנחנו רואים הפועל תל אביב מודיעה היום שהקשר הניגרי בנג'מין טיידי, שסיכם בקבוצה כבר לפני חודש וחצי, מנחת בארץ לפני שבוע, לא עבר את הבדיקות הרפואיות.
אני שומע שלפחות
הוא כבר סיכם בריינה, הוא חתם בריינה בכפוף לבדיקות רפואיות.
יפה, אבל בינתיים לא שמעתי
מנפלאות הכדורגל שלנו.
כן, לא שמעתי מריינה, דווקא דיברתי עם המנהל המקצועי שם עם אשרף, והוא אומר שעד כמה שהוא יודע אין שום בעיות רפואיות, אבל זה יהיה מאוד נחמד. אגב, זה כבר קרה עם קמרה.
בוא נגיד רון, הבן אדם משחק 4 שנים רצוף, 2,500 דקות בממוצע בליגה הגיאורגית.
אני אומר, אבל זה כבר קרה אצלנו בליגה, זה השחקן של...
לא, גם קראתי עליו קצת שהייתה פעם אחת שהוא באמת בגיאורגיה באחת השנים, שהיה את האקו לב שמאוד מאפיין את האפריקאי, ובבדיקה שנייה הכל היה בסדר. עכשיו, בהפועל תל אביב יש פה דברים מורכבים, כי אנחנו יודעים שכל עוד האמריקאים בודקים, הם כחלק מההסכם עם האמריקאים, שבזמן שהם בודקים ועדיין לא קיבלו החלטה, הפועל לא יכולה לייצר התחייבויות לשנה הבאה. ואני חושב שלא תמיד אפשר למצוא את הרופא שיבוא יגיד הוא לא יכול לשחק, ותמיד אפשר למצוא גם את הרופא שיעשה את הבדיקה הנכונה.
לא, לא, זה לא עובד ככה. אם זה ככה זה חמור מה שאתה אומר.
אני עוד פעם אומר. למרבטינים מבאר שבע הייתה את אותה בעיה. אני אומר שהפועל תל אביב לא נלחמת כדי שהוא יאושר. זאת אומרת, בדיקה... הרבה פעמים לוקחים עוד חוות דעת והולכים לעוד רופאים כדי לראות, כי בסך הכל הבן אדם משחק 4 שנים רצוף. יש בדיקות גם מגיאורגיה. אז שוב, הפועל תל אביב העדיפו לא לקחת אותו. יש פה דברים שמעבר למה שאנחנו יודעים.
בסדר, אוקיי, מה? זה עליו תקום וטיפול. הרגע. ונגיד והם החליטו לא לקחת אותו מסיבות כאלה ואחריות, לא רוצים, לא יכולים להחתים אותו לטווח ארוך, יש לו בעיה בלב, הכל בסדר.
רבותיי, אריקסן, אריקסן מודד ביורו. אני אומר עוד פעם, שחקן שנבדק והכל, יש, זה קורה לכדוגלנים, לא שאני אם זה אפריקאים או לבנים.
אני מדבר על זה תקום וטיפול הפועל תל אביב, על השחקן הזה. לא הבנתי מה הדיון הזה, מסכים בו כאילו זה הפועל תל אביב.
לא, אנחנו מדברים על הנושא הזה, שוב, זה שחקן שדראפיץ' מאוד רצה, צריך רק להגיד, ריינה הייתה במסע ומתן עם השחקן לפני שהפועל תל אביב, והפועל תל אביב הקדימה אותה והחתימה אותו. זאת אומרת, זה לא, ריינה רצו אותו לפני כן.
אני לא יודע, אתה אמרת לפני רגע הם סיכמו איתו, עכשיו אתה אומר שהחתימו אותו?
לא, מה שהוא אומר זה נכון.
לפני הפועל תל אביב, לפני שהפועל תל אביב, לפני חודש וחצי במסע ומתן, ריינה ניסו להחתים אותו, והוא חתם בהפועל תל אביב.
חתם בהפועל תל אביב?
בריינה הוא סגר הכל מותנה בבדיקות. אבל אני שוב, אני מניח שמבחינת ריינה, צריך לזכור, יוני, באוגוסט האחרון, ביולי, סליחה, הוא עבר בדיקות בגיאורגיה. אז שוב, יש פה, הפועל תל אביב, העניין של הפועל תל אביב זה לא השחקן הזה.
בוא נגיד, הוא לא יהיה בהפועל תל אביב, מה היא מביאה במקום? אתה יודע, גם החלון סופו להסתיים.
תראה, לפני שבוע היו בטוחים בהפועל תל אביב שיש אותו ויש את אביב אברהם. בסוף, כרגע, אין לא את זה ולא את זה, והם... הם יצטרכו לעשות הערכה מחדש, קודם כל צריך לדעת מה
עכשיו התקציב. עכשיו, מה שאתה אומר, לפי הסיכויים האמריקאים, אסור להתחייב לעונה הבאה, כאילו הם יכולים להחתים שחקן רק ל5 חודשים.
רק ל5 חודשים, כן.
ואני לא יודע אם יש כל כך הרבה שחקנים שמוכנים, בטח לא זרים.
נכון, נכון, זה הפיל הרבה עסקאות, וכמו שוערים, שוערים ישראלים אפשריים, כמו ארוש, קליימן, מרציאנו, זה הפיל את זה מראש. אבל אם הם רוצים להחתים לשנה וחצי, הם צריכים לפנות לאישור מהאמריקאים, שכרגע לא רוצים, הם רוצים בסופו של דבר, אם הם לוקחים להביא מנהל מקצועי, את איש מקצוע שלהם, את היועץ מקצועי, שיבוא,
תגיד, כמה זמן בדיקת הנאותית הזאת תימשך? לא הבנתי. האמריקאים על פי, הם מנהלים למעשה את הקבוצה ואין להם שום אחריות, והמאמן סובל מזה והאוהדים סובלים מזה. מה? מה הם לא מנהלים? הם אומרים לך, אל תחתים שחקן לשם יותר משנה, זה לנהל.
רגע, זה סיכום בין ההנהלה הנוכחית, הבעלים הנוכחים, לבינם, עד שיסתיים הבדיקה. אני מקווה שתסתיים בשנת 23.
לא, אני, בשבועיים הקרובים זה הולך לכאן או לכאן. זה לא יחזיק יותר מהשבועיים הקרובים.
תקשיב, חברות במחזור של 7 מיליארד דולר לא בדקו כל כך בשקדנות. רק הבדיקה פה נראה לי עלתה מאות אלפי דולרים.
היא עלתה 500, משהו כמו חצי מיליון דולר. אבל, שוב, בן אדם, מי שמשקיע סכום כזה בבדיקות, לא התגלו ממצאים חריגים בבדיקות. זאת אומרת שאנחנו, הם צריכים לבוא לארץ בקרוב, עדיין לשבת על כל מיני פרטים עם החברת דלויט שעשתה את הבדיקת נאותות, ולקבל החלטה סופית. ולהתקן את המשקיעים שלהם לגבי כל הנתונים, ולקבל החלטה סופית. יכול להיות שהם יחליטו כן לרכוש את הפועל תל אביב ותצא לדרך חדשה.
על הכיפק. אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז נמשיך מאיפה שהפסקתם, הפועל בר שבע מול הפועל תל אביב, זה המשחק הראשון בפינה שלנו לערב, הפועל בר שבע אונם הפסידה למכבי חיפה 2-0, אבל נראתה בהחלט טוב, מה שאי אפשר להגיד על הפועל תל אביב, שאגב מדובר פה על משחק חוץ שלה באצטדיון טרנר, שימו לב מה זה 2015 שהאצטדיון נפתח, הפועל תל אביב נשחה רק פעם אחת, קשה לי להאמין שזה יקרה. הערב והפעם השנייה, ניצחון ביתי של הפועל באר שבע 1.30, תיקו 4.20, ניצחון חוץ מפתיע של הפועל תל אביב 5.90, באר שבע כמובן רוצה לנצח על מנת לצמק את הפער ממכבי חיפה ל-4 נקודות פרש, הפועל תל אביב כמובן רוצה להיחלץ מהתחתית. יוני, הימור שלך?
אני הולך על הפועל באר שבע, חייב את הניצחון הזה,
קבוצה יותר טובה.
הרבה יותר טובה, נכון. ראינו אותה נגד מכבי חיפה, היא באמת ראויה להיאבק על האליפות, וחס וחלילה היא מפסידה היום, היא יוצאת מהמאבק.
קוף.
בש.
טוב, אנחנו פה תמימי דעים בסיפור הזה, נעבור למשחקים מהליגות באירופה, דרבי בסקי לוהט, האתלטיק בלבאו מול אוססונה, מקום שביעי, בלבאו מול אוססונה, מקום תשיעי, אבל שתי הקבוצות פוזלות לטופ פור בספרד, והעונה זה בהחלט אפשרי, שם הכל פתוח. ניצחון ביתי של בלבאו 1.50, תיקו 3.15, ניצחון חוץ של אוססונה, 5.20, קוף לי המשחק הזה מריח כמו טקו.
בלבאו.
תכון ביתי של בלבאו 1.50, אני הלכתי פה על תוצאת טקו, יונה, אתה משלי לנו משולש?
לא, אני הולך איתך.
גם על טקו. אוקיי, אז נאמר שטקו יניב לכם 3.15, וניצחון של בלבאו 1.50, ניצחון חוץ של אוססונה שאף אחד מאיתנו לא הלך עליו, 5.20. ממשיכים ליגה איטלקית, בולוניה מול אטלנטה, אטלנטה הייתה אחת הקבוצות המבריקות בשנים האחרונות, לא רק באיטליה ולאירופה בכלל, אבל היא בתקופה הרבה פחות טובה, נקודה אחת בלבד בארבעת המשחקים האחרונים שלה, כרגע מדורגת במקום השביעי 28 נקודות, בולוניה מקום 12-19 נקודות, מדובר בקבוצה סופר ביתית, ניצחון ביתי של בולוניה 3.30, תיקו 3.15, ניצחון חוץ של אטלנטה 1.80, קוף אני יודע שאתה עוד אטלנטה ידוע.
אליקס.
אליקס אתה הולך פה. יוני.
אטלנטה.
אני הולך פה על ניצחון ביתי של בולוניה, כאמור קבוצה ביתית מאוד, 15 מתוך 19 נקודות שלה השיגה בבית, ונסיים עם כדורסל, הפועל אילת מול נס ציונה, הפועל אילת בתחתית, מקום 11, 3 ניצחונות בלבד אל מול 9 הפסדים, נס ציונה לא ספק המפתיעה של הליגה, מאזן של 7 ניצחונות ו5 הפסדים, מקום 11 מול מקום רביעי, שם המשחק פה יפרש, אם נס ציונה מנצחת בחוץ, בדיוק ב5 נקודות הפרש, פי 9, מעל או מתחת 1.80 קוף, ימור שלך?
נס ציונה ביותר מ-5.6 ומעלה.
אוקיי, אני הולך פה על ניצחון של נס ציונה בדיוק ב-5 נקודות הפרש, יוני?
גם אני הולך איתך, אבל בדיוק.
בדיוק, תודה חברים.
על הכסף.
ברור? תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
מה אתה אומר על זה, על גארט בייל, תלה את הסרוכים בגיל 33, עשה באמת קריירה, גם בנבחרת ווילס וגם ב...
ארצות הברית.
ארצות הברית עכשיו, לפני זה ריאל מדריד. ריאל מדריד הוא ישן כן. בעיקר על הספסל וספר את
תארים.
הכסף וריצה את דבורה מהבנק.
כן, אבל תראה, גם, הוא, אני מניח שהוא היה יכול לקבל הצעה בסין, דובאי, קטר, על ערב הסעודית, וסלש עוד הרבה הרבה מדינות שהכדורגל בהם הוא בדרג העשירי ומעלה.
כן.
לפעמים צריך לדעת לתלות נעליים, והוא משאיר טעם טוב לקריירה שלו. זה לדעתי הכי נכון שהוא עושה.
יובל רוסמן, יושב ראש הפועל חיפה, כדורסל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב,
אוף
מעניינים.
חיים בצניות, יש לכם באמת סל טענות נגד השופטים בעיקר במשחק אתמול בין מכבי תל אביב שאירחה בהיכל. הוא ירד מהקו, נפל מהקו, כן, אז טוב, מה שקרה אתמול, משחק בשתי הערכות, מכבי תל אביב ניצחה 108-104 בערכה השנייה, ובסך הכל היה יופי של אירוע. רוסמן, חזרת?
כן, כן.
אז אמרתי שהיה יופי של אירוע, וחלק מהדרמה הייתה גם באמת שגיאה של השופטים עם הקטע של הבדיקה בבר, אבל היו עוד דברים שאתה טוען כלפיהם.
תראה, לאורך כל המשחק הכל היה נראה בסדר ועל הכיפק ולא הייתה בעיה. הגענו לרבע הרביעי והתחלנו אותו, ואחרי דקה ועשר שניות אנחנו כבר עם ארבע עבירות, וכבר אז הבנו שאנחנו בבעיה, כי הכל נגיעה שלנו שורקים, ומכבי תל אביב שאמרה מאוד מאוד אגרסיבי ולא שרקו כלום, ואת זה גם ציין אלי סער בערוץ הספורט, והוא אמר את זה מפורשות, שהשיפוט לא היה טוב, והיה לטובת מכבי תל אביב.
עובדתית השיפוט לא היה טוב, קבע את זה הוועדה המקצועית היום, יושב ראש הוועדה, משה ביטון, גם התראיין על כך, השיפוט לא היה טוב.
לא היה טוב, הוא היה חד דדי. וההחלטה האחרונה שהיא הייתה ממש שעוריה, כי יש חוקים ויש חוקה, שלושה שופטים החליטו, להפוך את החוקה, ולקחת את החוקה לעצמם לידיים, ובדבר הזה בעצם הם הנחיו את המשחק, אם שלושה 13 שניות, אז גם עם הכדור של מכבי תל אביב מהצד, ששתיים מפרש, זה לא משחק סגור. ולצערי הרב, פוגע בפועל חיפה.
כן, אבל אתה יודע...
אתה יודע מה האבסורד,
רוסמן, שנייה, רוסמן. בסוף, הרי... יש איזשהו, הרי אי אפשר להגיד שמכבי תל אביב חסינה, היא מפסידה בליגה, היא מפסידה באירופה, היא מפסידה...
אירופה זה לא אותו דבר.
לא משנה, אני מדבר על עכשיו מפסידה, זה לא מה שהיה פעם שהשופטים הלכו עם מכבי תל אביב. יכול להיות שהשופטים היו ביום חלש מאוד, ואתם שילמתם את המחיר, אבל להגיד שאתה רומז פה לאיזה קונספירציה ששמרו על...
אני לא רומז לקונספירציה, אני מדבר ברור, יוני.
אתה אומר שהשופטים שיקרו.
אתה כנראה עוד לא הספקת להכיר אותי. אתה כנראה עוד לא הספקת להכיר אותי. אני מדבר חד וברור. השופטים הכריעו את המשחק.
הכריעו זה משהו אחד, ולהגיד שהם שיקרו זה משהו אחר.
הם שיקרו, כי אם הם באים לשרון דרוקר,
עזוב אותך, עזוב אותך מהשיקרו. לא, לא, עזוב אותך מהשיקרו. תקשיב, אתה מכניס לנו פה לתיקים.
אני לא מכניס לתיקים.
לא, אז אני אומר, שיקרו מה שיקרו. אני לא יכול, אנחנו צריכים אחרי זה למלא את הצירים, אני עייף מזה, אבל... אין לי סבלנות לדברים האלה.
בוא, אני אסביר לך את החיים פשוטים. יש פה מצב אבסורד.
אבסורד, בסדר.
אני אסביר לך מה אבסורד. אני צריך לעלות לשידור, להצטדק, לדבר על השופטים שהם לא בסדר, והאבסורד הגדול שהם צריכים להסתכל על עצמם, להגיד, הם אמורים לבוא לעשות את העבודה שלהם. הם לא עושים אותה. כי אם הם באים ושופטים בצורה שהם שופטים,
רגע, יובל,
אני צריך להצטדק.
רגע, הם שגו נקודה. הוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל טיפלה בזה, הוציאה, באיגוד השופטים, סליחה, הוציאה היום הודעה, מה בדיוק היא חושבת על כך, עד כמה שהבנתי, הם יוזמנו לכל השלושה, יוזמנו לדיון בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל, וכנראה שגם... יאנשו בדרך כזו או אחרת, אני לא יודע מה קורה שם.
הכל בסדר, לי אין טענה לביטון, הוא שלח את השופטים, והשופטים אלה שייצגו אותו, והם עשו עבודה לא טובה.
נכון.
כן, אבל תקשיב, נגיד ואתה צודק וכל הטענות שלך מוצדקות.
זה לא נגיד, זה מציאות.
אוקיי.
למה נגיד? מציאות.
כי אתה יודע, בכדורסל יש משחק אחד שאתה מרוויח מהשופטים, כמו בכדורגל, ומשחק אחד שאתה מפסיד בגלל השופטים.
אבל יוני, זה לא צריך להיות ככה.
אבל זה המציאות שלנו. אז מה עכשיו אתה... על זה יפול ביקום דבר בהפועל חיפה?
אני רוצה שיפוט הוגן לטוב ולרע. לא הגיוני שבאים שופטים ומחיים משחק. זה מחזיר אותנו לימים אפלים שאדון יוני הללי, היית כתב ושדר בכלל הספורט ברוממה בשנות ה-80, של ווצר וזגול היו באים לשפוט את הפועל חיפה מול מכבי תל אביב. לא רוצה לחזור לזה. מנהים ולייבוביץ' הם אוהדי מכבי חיפה, שבואו לשפוט את הפועל חיפה ביד אליהו.
די, די,
לא
רד, רוצה. רד מזה, בונה, תקשיב, אתה מפיל לי פה תיקים, אני מדבר איתך, אתה לא, אתה פה עושה לי פה דבר, מה, אתה מת שאני יישב במשרד של עורכי דין 6 שעות? אני שונא את זה. אני אלרגי לפינגווינים.
אבל זה אני מדבר, זה לא אתה מדבר.
לא, זה לא משנה, אתה בשידור שאני מגיש. זה לא רק אני, זה יוני, וזה שר, וכולם. תעשה לי טובה, בחייך. אני אדם מבוגר, ולא קשיר. תפסיק עם הדברים האלה. באו והרסו, ודברים כאלה, כל חשד לעבירה פלילית נופל עלינו. עזוב אותך, יובל. דבר נטו.
נטו. באו, שופטים, וחיו את המשחק.
בסדר, זה אני מקבל, הם לא באו והחיו, הייתה החלטה שלהם שהחיה את המשחק, זה גם מופיע בדוח של השופטים, של לצפיחה, של הוועדה המקצועית. קורה, קרה, יקרה.
מה אתה חושב שיקרה?
אני חושב שזה יקרה הלאה, לא רק במשחקים של חיפה מכבי תל אביב, יש עוד קבוצות בחירות, בדרך כלל הקטנות נדפקות, זה הסטטיסטיקה, אין מה לעשות, זו הכרוניקה.
נכון.
אבל מכבי פה לא באה וביקשה שיבדקו את זה. הם הלכו באמת למוניטור, ראו מה שראו, באו עם ההחלטה, אני ראיתי את המשחק. אוקיי? כן, לא, אבל... ראיתי, לא ראיתי פה של מכבי באו ועשו קולות. הם הלכו לבדוק גם זמן וגם כדור חוץ, לא את החסימה.
לא רק זה, גם רוסמן, אתה ראית שכדור שסל של מכבי תל אביב, לזכות מכבי תל אביב לא נפסל ולא לא ראו אותו השופטים.
מה זה קשור?
זה קשור, איך הוכרע המשחק על חודו
זה
של...
זה שהם לא ראו. קודם כל, אני לא אומר שלא היה סל, בוא, אני בן אדם ישר שאומר תמיד את האמת. אני אמרתי שלא היה סל?
לא, אני רק לא. אומר, אז גם הם הפסידו שתי נקודות.
הם, שלוש פעם לא ראו את זה בכלל.
הם לא ראו.
שלוש פעם לא ראו
גם,
את זה.
גם צוות השידור... גם צוות השידור לקח לו זמן להבין, כי בהתחלה חזבו זו חסימה נקייה, בהילוך החוזר ראו שבאמת זה נטו מתוך הטבעת, בניגוד לחוקת הכדורסל. זהו.
ואין להם סמכות לשנות החוקה.
נכון, זה גם למדתי את הקטע אתמול, זה לא ידעתי. שהולכים למוניטור, לא יכולים ללכת על משהו שלא, הם לא אמרו שהם בודקים. זה בדיוק. אתמול למדתי. אבל תשמע, תצליחו, רוסמן, קרה, היה משחק טוב, לא הייתם צריכים לאבד את היתרון, גם זה קורה, חופר אנחנו יודעים מה זה מכבי בהיכל, שמור על עצמך.
תהיה בריאים, תודה.
בריאות לכולנו, אורשקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קודם כל, אני חייב, אתה שמעתי את הצורת הדברים של יובל, ואני מכיר, אני מתקיע אותו בקשר, צריכים לצעות, אנחנו שאובייקטיביים לסיפור הזה, ולרוב הסיפורי הספורט, צריכים להבין דבר מאוד ברור.
אני רק רוצה. לעדכן, רק שנייה, שקדי. גלבוע גליל מודיע על מינויו של אריאל בית הלחמי כמאמן הקבוצה, בהצלחה שיהיה, ויש לנו, תן לי רגע לראות את התוצאה של קריית אתא סוף רבע ראשון, 31-23 לקריית אתא.
כן, אני חוזר...
43-40, 43-40 קריית אתא על באר שבע, כן.
כן,
בסופו
של דבר, הפועל חיפה זה יובל רוסמן, כן? הבן אדם מגייס שקל לשקל, מוציא קצתים,
לא, איש על...
אנחנו רק תומכים בו, תקשיב, אנחנו רק תומכים בו. אבל אתה...
יכולים להבין למה הוא לוקח את הדברים האלה, יכולים להבין למה הוא לוקח את הדברים האלה,
שקדי,
ולוקח את הדברים האלה קיצוני.
שקדי, יש לי... אבל רגע, שקדי, לי אין בעיה, אתה מבין? לי אין בעיה שיגיד מה שהוא רוצה, לי יש בעיה רק שמסבכת אותנו.
כן, כן.
אתה מבין מה שהוא אומר. כפי שאתה מכיר את כל האיגודים, ההתאחדויות וכאלה, כולם מחזיקים שורת פינגווינים, שרק מחפשים איזה ליג.
אני לא חושב שתראה, הפועל חיפה גם בשנה שעברה, היה לה איזשהו אג'נדה שהיא מאמינה שדופקים אותה, וזה ממשיך גם לעונה הזאת, וזה היה מבוסס מספרים, גם שאתה המשחק, ואני בדקתי, ובאמת זה נראה ככה, אבל אתה יודע, יש כמה סגנון משחק, ואני חייב להגיד משהו אחד. הנושא הזה של מה שקרה שם אפילו בסוף המשחק, אנחנו קיבלנו הודעות ממלא שופטים שאמרו שלא מבינו, לא הבינו את ההחלטה. והיה שיבוץ, שופטים רע מאוד להתמודדות הזאת, כי כולם חשבו שמכבי תל אביב באה לטייל, ושזה יהיה משחק קל לשיפוט. ובמשחק קל לשיפוט אתה מרשה לעצמך לא להביא שופט סופר בכיר, או עכשיו אותו אחד מהבכירים. וזה זו הייתה התוצאה ישירה. אם שופט יותר בכיר כשופט ראשון, אין סרט להסתבכות כזאת.
תשמע, הוא לא שופט, איך קוראים לו, אופר מנהיים. הוא לא שופט, הוא לא שופט, שופט בליגת האלופות של פיבה ב-BCL.
אני לחץ ושלום לא מגלגל בו, אבל
אני אומר, אבל הוא טעה טעות אקוטית, נכון?
לא לפספס שריקה או לקחת שריקה לו במקום. הוא טעה טעות שבניגוד לחוקת המשחק.
נכון, בסדר.
זה דבר שלא יעשה. ואני מבין ואני שומע שהוא לוקח את זה נורא קשה, ואני באמת יודע שהבן אדם עשה את זה בתום לב, וכל הדיבורים מסביב זה שטויות,
אבל זה לא שהסן של סורקין הכריע את המשחק, כי אתה יודע...
מה זה הכריע?
לא, גם אם הם מקבלים את הכדור, הייתה להם שנייה וחצי.
היה 1.7, ו-1.7 אתה בכל...
לא, באמת, 1.7 עושים סל היום נגד מכבי תל אביב?
לא הם!
היה 1.7 למכבי...
כדור של מכבי, כדור חוץ של מכבי.
ולהפועל חיפה היה 10 שניות אחרי זה לשבות המשחק. אז יש דברים בטענות של הפועל חיפה.
יש דברים,
ברור, אבל זה חוזר על עצמו, זה מכבי תל אביב, זה כל משחק יש את הטענה הזאת בצורה כזו או אחרת.
חבל לי.
רק היו שתי הערכות.
כן. בסדר.
מבאס, מבאס, כי היה משחק כדורסל באמת לאלה או לאלה, הפועל חיפה עשה כמות לצוגה, הרעה על הזמן, וזה בעוד בלי עמית צמחון. אבל יכולה, אתה יודע, להסתכל קדימה ולהאמין שיש כמה למקום, עכשיו אני אספר לך עוד משהו, כבר קבוצות מסוימות בליגה, מבשרת להגיד, יש עוד כמה משחקים מאוד בכירים להפועל חיפה, ביניהם רבע גמר גביע המדינה, שופטים לא, אם רוסמן טוען שהאצבע הייתה קלה להדק, שיסתכל לדעתי למשהו מאוד שונה ממשחק הבא.
על הכיפק.
יש תחושה שדפקו אותם, ובדרך כלל במקרים כאלה, שופטים נוטים להחזיר.
נקווה. שקדי, תודה.
תודה לך.
צביקה שף, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה העניינים?
בסדר, כולם מתעסקים במשחק הזה, המשחק היותר מפתיע ויותר ישראלי לפחות, היה בכפר בלום, שם הפועל גליל עליון ניצחה את הפועל ירושלים 89-83 ביופי של קרב, אבל עם כחול לבן, לא להקה של זרים משוטטים.
תראה, קודם כל, גם שם היה טענות לשופטים.
תמיד יש.
אבל,
גם לך
אבל,
תמיד היו שאימנת.
נכון, אבל אם שמעת את המאמן הסרבי של ירושלים, הוא בסוף אמר, אני לא יכול לענות לך מה שאני רוצה, כי אני אעמוד לדין, היה לו טענות לשופטים. דווקא שם, איזה דקה, דקה וחצי לסוף, הוא בא לשופט וביקש צ'אלנג'. אמר לו השופט, אני לא יכול לעשות צ'אלנג' על זה לפי החוקה, על זה אני לא יכול לבדוק.
אתה יודע מה צריך להגיד לו, צביקה? לפי החוקה תשפוט נכון, ואז לא תצטרך לעשות צ'אלנג' על לפי החוקה.
לא, הוא ביקש צ'אלנג', המאמן ביקש צ'אלנג',
נכון.
אמר לו את זה אני לא יכול לבדוק לפי החוקה, כי תראה, הגיע הנושא של ללכת למוניטור, ואני מאוד בעדו, אבל גם בו יש סדרים וחוקים וזה. עכשיו, תראו, אתם יודעים כמה משחקי כדורסל אני רואה ביום, בשבוע, בחודש, בשנה. מזה הרבה, אני לא זוכר מתי ראיתי חסימה מתחת לרשת. לא ראיתי, לא ביורוליג, לא ביורוקאפ, לא בליג הספרדית, אני מצדר בטורקית, באיטלקית, בישראלית, בליג השנייה. עכשיו, שלושת השופטים פספסו את החסימה הזאת ברשת. עכשיו, הם סימנו אאוט, והלכו לבדוק את האאוט ואת הזמן. עכשיו, כשהם הגיעו וראו את מה שהם לא ראו קודם, הם כבר היו בלוז-לוז סיטואשן. אם הם לא שמים את זה, הם בבעיה. אם הם שמרקים את זה, הם בבעיה. זה לא יכול להיות.
אז ההיסטריה חגיגה, בקיצור, אף על פי שאני, צריקה, אני בשנייה הראשונה, בשנייה הראשונה, לפני ההילוכים החוזרים, גם לא ראיתי זה בתוך הטבעת, אוקיי? זאת אומרת, אני לא, לא שמתי לב.
כי אתה ברור... יושב בבית ואני נכון, יושב בבית. אבל
יפה, אז... אבל הם, זה תפקידם לשים לב
נכון,
קודם כל.
נכון, אבל השופט, יש שופט אחד, החיצוני, שהוא כן. צריך בזמן זריקה לסל, להיות אחראי על כל מה שקורה מעל הסל ומתחת הסל. ויש השופט האחורי שרואה מה שקורה. אחד צריך, אם היה בולטנדינג, בולטנדינג, כן. אחד מהם היה צריך לראות את זה. זה היה אנדרטנדינג.
נכון.
תגיד, אני צביקה, אני רוצה לשאול אותך,
לא, בוא הרי... נחזור רגע לגלי, אוקיי,
דבר. רגע, שנייה, משפט אחד על זה, אתה הרי גם מאמן וגם פרשן וגם מבין המון כדורסל, ואוהד מכבי תל אביב, הפועל חיפה קופחה? בגדול.
לא בקטע, בקטע זה ברור.
בתוצאה.
בקטע זה כן.
לא, בתוצאה.
לא.
לא. אוקיי.
תראה. מה זה בתוצאה? אם הסל הזה, אם לא היו קוראים שזה סל, אז היה...
אז נשאר, 12 שניות.
רגע, היה כמה... כמה שניות? 12 שניות. 12 שניות ושתי נקודות.
וכדור של מכבי מהצד.
כן, כן.
אז אני לא... עכשיו, תראה, הם היו צריכים...
כדור מכבי ל-1-9 או ל-1-7, לא לכל הזה.
הם הגיעו, הפועל חיפה, אם היו הולכים, נגיד, אפילו לעוד הערכה, כבר לא נשארו להם שחקנים. הם באו גם ככה חסרים בשחקנים. עייפים, באמת עשו את הכל. הם היה, בסוף הרבע, בסוף המשחק הרגיל, היה להם כדור, הם הכתיעו את הזריקה האחרונה, היה להם כדור בסוף הערכה הראשונה שיכלו לנצח, הם הכתיעו, ואז הם נגררו לערכה האחרונה שהם כבר נשארו בלי שחקנים. עכשיו אני אגיד לך משהו. רציתם לחזור לגליל, אני אתחיל עם מכבי. עם המשחק הזה מכבי הפועל חיפה. קודם כל, בגלל כל הבלגן עם הדחייה של הגביע ווינר וזה וזה, שיחקו מכבי תל אביב הפועל חיפה לפני שבוע את המשחק בחיפה, ושבוע אחרי זה את המשחק בתל אביב. זה כבר יותר בעיה, כי מכבי ניצחו שם 30 הפרש, וכולם חשבו שהמשחק קל, כמו שאמרת, איגוד השופטים אולי שיבץ שופטים פחות בכירים, למרות שהבנתי שהיה
שופט חולה.
והיה חולה.
כן.
והיה חולה. גם מכבי התייחסו למשחק הזה קצת בזלזול, אני פשוט לא... והם שיחקו במדריד.
אבל על פניו זה לא אמור להיות משחק מוקש, הפועל חיפה, מכבי תל אביב. זה לא דרבי, זה לא הפועל חולון, זה לא הפועל ירושלים, אז שיפצו שופטים, חוץ מהשופט החולה הזה אין שופטים טובים ב...
יש, יש שופטים, גם השופט פה, להאשים אותו שהוא אוהד מכבי חיפה, לא, לא, לא.
לא לעניין. צביקה, בוא דבר איתי על ה...
על הגליל.
על הקטע של לפני הגליל, בואו נסיים את היש מכבי, אתמול משכו אותם לעוד 10 דקות משחק, כמה זה אמור להשפיע על השחקנים ששיחקו ביום רביעי מול פרטיזן?
אני לא מקבל את העניין הזה, אני גם חושב שזו הייתה שגיאה לא להלביש גם את בראון ועוד, בולדווין אחד מהם, כי ככה, מצד אחד, אתה אומר, אני אומר עוד את קטע, שאנחנו בנו יהירים, אבל כשאתה מחליט לא להלביש את שני השחקנים האלה, אז אתה גם כן אולי קצת מראה שאתה יהיר. אתה אומר לשחקנים, זה משחק קל. מצד שני, נמשכו פה לשתי הערכות, אין מה לעשות, אני אתמול שידרתי את המשחק בליגה הטורקית, אדון מיצ'יץ' שיחק 36 דקות, אדון קלייבורן שיחק 36 דקות, יש להם השבוע גם שני משחקים. כל הקבוצה, ריאל מדריד שיחקה אתמול בצהריים, בשעה אחת בצהריים. אדון, השחקנים החמישייה שלהם שיחקו 25 דקות כמו שהם שחקים כל משחק. אין מה לעשות, זה שבוע קשה. זה דווקא לחלק מהשחקנים זה מכניס לכושר.
תן לי איזה משפט על הקטע של גליל ירושלים. לירושלים זה הפסד צורב. ולגליל ניצחון שאולי השאיר אותה בליגה. ניצחון שישי.
ירושלים זה הפסד צורם לא הראשון ולא האחרון. כבר הפסידו 4 משחקים מתוך 5 האחרונים, נותנים הנחה גדולה מאוד גם לירושלים וגם למאמן שלה. גליל, למרות שאתה בצדק מדבר יפה מאוד על שלושת הישראלים שלה שהיו פנטסטיים אתמול, החתימה כבר אתמול עוד זר, אז לא תחשוב שהם יישארו עם שלושה זרים. והם בשני המשחקים האחרונים בבית משחקים טוב, גם שומרים יותר טוב, כי עד עכשיו היו מקבלים 20 נקודות למשחק. ואני הייתי מאוד מרוצה מהמשחק של גליל אתמול, כמו שלפני חודש השמצנו אותם, לפני המשחקים האחרונים, הם שיחקו יוצא מן הכלל, האמת היא שהחזרה של הובר מפציעה, שינתה להם את כל ריכוז המשחק, שיטת המשחק, שינתה במשחק, בצורה יוצאת מן הכלל.
צביקה, המון תודה.
יאללה, ביי.
אחרי פיגור של 14 נקודות בסוף הרבע הראשון, באר שבע חוזרת עובה גדול עם ריצת 35-19 ברבע השני, יתרון 52-50 על קריית אתא בקריית אתא, עכשיו הפסקה, עוד מעט מחצית, עכשיו הפסקה במשחק, עוד מעט מחצית שנייה. אנחנו עם שמעון אלבז, חוזרים אליך.
חוזרים אל הכפור.
אלבז.
חוזרים ובגדול. כן.
חוזרים ובגדול. אז היינו בקטע פעם קודמת שדיברנו לפני הנתק בהר מירון. דיברנו על קרצב, אבל מה שאני שומע ורואה, שעבור קרצב צריך לתת גם שחקנים, גם כסף. מוכנים בזה נכון. בחיפה?
כן, תראה, מכבי נתניה מבחינתה, אתה יודע, נמצאת במצב לא טוב. ועדן קרצב, אתה יודע, הוא לא מזכיר עם כל הכבוד את אותו עדן קרצב מהעונה שעברה, ויכול להיות שכל המעבר שהיה אמור להיות לרוסיה שינה אולי משהו גם בתפיסה שלו, גם במכבי נתניה.
לא, יכול להיות, מה זה יכול להיות? זה שיבש לו את הכל.
נכון, אני מסכים איתך.
את הקצב, את הכל, אני לא, אתה יודע.
בשורה התחתונה, מכבי נתניה נמצאת במצב ש... אם היא גם, אם עדן קרצב גם רוצה לשדרג את עצמו וגם היא רוצה לשדרג את הקבוצה, ואני כמעט בטוח שאם יגיעו למכבי נתניה שניים או שלושה שחקנים ממכבי חיפה, זה רק יכול לעשות לה הרבה יותר טוב, וכמובן גם סכום כספי שיתווסף לעסקה הזאת, זה משהו שיכול לעשות טוב גם למכבי נתניה וגם למכבי חיפה, כי כרגע מבחינת...
לא, זה ווין ווין לכולם, אבל...
נכון, אז זה למכבי חיפה.
אלבז, אבל השאלה היא הרבה יותר פשוטה. האם עדן קרצב יכול לתרום היום למכבי חיפה, ובטח לחשוב שהוא ימלא את החלל של נטע לביא, שמשאיר אחריו?
שאני... אתה צריך באמת לחלק את זה לכמה זה. עדן קרצב יכול לתרום למכבי חיפה, הוא לא יכול להיכנס לנעליים של נטע לביא באופן מיידי, כך לו הרבה מאוד זמן, אם בכלל. נטע לביא באמת עשה התקדמות בשנתיים האחרונות, התקדמות אדירה, ואני לא רואה את עדן קרצב באמת מצליח למלא את החלל שלו.
כן, אתה יודע, עדן קרצב זה אופציה אחת, יש עוד כמה אופציות.
כן, אתה יודע, יש את השם של בירם קיאל שעלה, של גוני נאור, אבל מבחינת ברק בחר, קרצב זה האופציה הכי רצינית כרגע.
טוב.
טוב, אם הכל כל כך ברור, אז באמת, מה אני אגיד לך? נחכה ונראה. אלבז, תודה.
תודה רבה, ערב טוב,
חבר. אנחנו חוזרים עכשיו לנושא שאיתו פתחנו את התוכנית, איך נקרא לזה, המבוכה סביב ברוך שמיילוב, לבין סוכנות הסמים הבינלאומית שלא הצליחה לאתר אותו, ואיתנו על הקו דוקטור דניאל הרשטיין, מנכ"ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. שלום לך, אדוני.
שלום רון, ערב טוב.
גם יוני ללי על הקו, בוא תסביר לנו בדיוק את הנועל עם ה-ITA, עם הסוכנות הסמים הבינלאומית, שהייתה צריכה לאתר את שמיילוב כדי לקחת ממנו דגימת שתן, מה קרה שם בדיוק?
אז על המקרה של שמיילוב אני מנוע מלדבר, כי זה מקרה שמתנהל מול ה-ITA, ה-International Testing Agency. אבל מה שכן, בוא נדבר על whereabouts, כי זאת השאלה שלך. יש ספורטאים מסוימים שצריכים לדווח מיקום, איפה הם נמצאים. הם צריכים לעשות את זה או לאיגוד העולמי, ל-International Testing Agency, או לנאדו, לסוכנות הלאומית למניעת סימום.
כן.
גם לנו יש ספורטאים...
מה הרציונל מאחרי הדרישה הזו?
הרציונל הוא שדמיין לך שיש ספורטאי שנוסע להתאמן במחנה אימונים לצורך העניין במקום מרוחק, נגיד באתיופיה או בקניה או במזרח אירופה, ואתה לא יודע איפה הוא. הוא יכול לנסוע לחודשיים לכאורה ולהתאמן ולהשתמש בחומרים, ואין לך דרך לבדוק אותו. אז זה נותן לנו עוד כלי לאתר ספורטאים ולבדוק אותם גם בחול. אנחנו עושים את זה וגם מדינות אחרות, וזו דרישה של וואדה, של הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט, זה בעצם מונע מהספורטאים את האפשרות לרדת, להיעלם מהרדאר, להשתמש בחומרים. אז הרציונל הוא קריטי. עכשיו, אני לא מדבר על המקרה של ברוך, אני מדבר באופן כללי. ספורטאי שלא מדווח מיקום, או שהמיקום שהוא מדווח הוא לא נכון, דהיינו אם הוא מדווח שהוא בתל אביב, אבל הוא במקום אחר, אגב, המיקום שהוא צריך לדווח הוא מדויק, זה לא מספיק להגיד שאתה נמצא בהרצל 6 בתל אביב. לא רק זה, זה לא מספיק להגיד הרצל 6 בתל אביב. אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד קומה, כניסה, כדי שלא יהיה כאן מה שנקרא monkey business, שבודק סמים יגיע, והוא יוכל ישר לאתר את הספורטאי. עכשיו, אם ספורטאי צובר 3 עבירות כאלו בשנה, הוא עומד לדין על עבירת סימום. זה אומר שהדבר הזה משול כמו שיש חומר אסור בגוף שלו.
אז הוא, מה, אצל ברוך זה היה 3 פעמים בשנה?
אני מנוע מלדבר על המקרה של ברוך.
כן, עכשיו תגיד לי אבל דבר נוסף, רק בקטע, הרי ברוך הופיע כאן במאסטרס בירושלים לפני שבועיים, אולי 3. אני מניח שהוא נבדק תחרות בינלאומית שלישית בטבעה, אחרי אולימפיאדה ואליפות עולם, אני מניח שהיו שם בדיקות סמים, תקן אותי אם אני טועה.
היו בדיקות סמים בתחרות, כן. אני לא יודע מי נבדק, אבל היו בדיקות.
זה לא כל פודיום?
אבל שוב, השיח הוא לא כל הפודיום נבדק, וגם לא רק הפודיום נבדק. כן. זה אומר שגם מקום בג'ודו, המקומות זה 3-3, 5-5 וכו', אבל גם מקומות נמוכים יכולים להיבדק, כל המשתתפים בתחרות, כי הרעיון הוא שספורטאי, למשל, שלא פתאום יגלה שיש בדיקת סמים בתחרות, הוא יפסיד בכוונה. זה חלק מההרתעה. כל הספורטאים, כל ספורטאי יכול להיבדק בכל מקום ובכל זמן, למשל, בתחרויות שונות, לפעמים בודקים במלון, יום לפני התחרות, או כמה שעות לפני התחרות. הרעיון הוא לייצר אי ודאות אצל הספורטאים והבנה שהם יכולים להיבדק תמיד. זה מאוד חשוב לצורכי הרתעה, כי בסוף בדיקה זה דבר מאוד יקר. עכשיו, גם אם ספורטאי נבדק, וזה משהו שאנחנו נשאלים הרבה, אם ספורטאי נבדק אתמול, זה לא אומר שהוא לא ייבדק מחר. כי זה שנבדקת אתמול או לפני חודש, זה לא נותן לך פס עכשיו להתחמק מבדיקות. יותר מזה, אני יכול להגיד לכם כאן שלפעמים מתוך טקטיקה, אנחנו נבדוק ספורטאי או סוכנות אחרת, סוכנות בריטית, אמריקאית או ITA, יבדקו ספורטאי ומתוך טקטיקה יבדקו אותו שוב אחרי מספר ימים או אחרי שבוע או שבועיים, וזה חלק מהעבודה שלנו וזה החובה שלנו לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים.
דוקטור הרשטיין, המון המון תודה.
תודה לכם, להתראות.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. עכשיו בשעה זו נפתחים גם משחקי, 4 משחקים בליגה השנייה, נתעכב עליהם אחר כך. סל אמרגן מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר, ברסה אתמול עם 1-0 על אתלטיקו מדריד, באצטדיון של אתלטיקו, לא משחק מבריק, אבל ניצחון, וזה הכי חשוב.
כן, אפשר להגיד שברסה התחילה ממש כמו ברסה, כלומר שוטר וכתוב, אבל אחר כך השאר של ברסה היא הפכה לאתלטיקו מדריד, כלומר להגנה. וכמו שכתבו כמה עיתונים בספרד, ניצחה ברסה בסטייל סימיונה, כלומר עם הרבה הרבה הגנה ומשחק לא טוב, אבל בסוף ניצחון מאוד חשוב לברסה, שצריכים לזכור ששיחקה בלי לבנדוסקי, ואחרי שריאל מדריד הפסידה בביה ריאל.
כן, אתה יודע, וזה פער 3 נקודות, וזה לא שלבים התחלתיים של העונה, נכון? זה מוקדם, וזה פער זניח כרגע, אבל נותן המון יתרון לברסה מורלית.
כן, אני עדיין חושב שריאל מדריד קבוצה יותר יציבה, הרבה יותר יציבה, עם יותר שערים, יותר בבחינת יכולת התקפי וגם הגנתי, ברסה עדיין לא נראה לי שקבוצה שאפשר להגיד שהיא קבוצה שלמה, אבל עדיין ריאל מדריד צריכה לשחק בצ'אמפיונס, ברסה זה המטרה היחידה היום בשנה, זה הליגה, למרות שיש את המנצ'סטר יונייטד בליגה האירופאית, אבל מצד שני, ריאל מדריד ואתלטיקו צריכות עדיין להגיע לקאפ נואו, שזה גם חשוב לברסה, וכן, אחרי ההפסד אתמול אתלטיקו כבר 27 נקודות, ברסה 41, ריאל 38, כלומר זה ברור שאתלטיקו כבר ויתרה על הליגה, גם ויתרה כמובן על הצ'אמפיונס.
ויתרו עליה, הליגה ויתרה עליה כנראה.
כן, כן, והשבוע יש את הסופר קופה בערביה הסעודית בין ברסה, בטיס, ריאל ובלנסיה.
מה עושים באתלטיקו? מאבדים שם גובה, אתה יודע, המאמן הציעו לו כל מה שהוא רוצה כדי ללכת, כולל למאמן את שכרו, אבל הוא לא עוזב.
לא, לא, הוא לא עוזב. קודם כל, החדשות הטריות, ואולי דיברתי כבר על זה, אני יודע שג'או פליקס קרוב מאוד להיות בצ'לסי, מושל עד הקיץ. כלומר, הסיפור הזה בין ג'או פליקס וסימאוני מההתחלה זה הסיפור, זה לא רומן, זה ממש סיפור לא יפה בין כוכב שאוהב לשחק כדורגל יפה ופחות הגנה לבין סימאוני שקודם כל חושב על הגנה, ואחרי המונדיאל שלו דיברו שכבר עכשיו הוא יעזוב לפרמייר, ויש את יונייטד וארסנל וגם צ'לסי שרצו אותו, וכנראה שהוא מאוד מאוד קרוב להיות שחקן צ'לסי עד לפחות עד יוני מושל.
הבנתי.
לא, תשמע, בסוף אם המסע הזה של ההידרדרות יימשך, אז לא תהיה ברירה, ייפרדו ממנו.
לא, לא, אני חושב שאתלטיקו אפילו השנה, אם היא לא זכה בכלום, שכמובן זה מאוד מאוד אפשרי, נשאר רק את הגביה, זה אין סיכוי שאתלטיקו, לא רואה את הנהלה של אתלטיקו מפטרת אותו, אבל כן, תשמע, אם סימאוני מתחיל לראות שיש אוהדים ששיקוד בוז וזה, ולא אוהבים אותו, והוא מרגיש שכבר נמאס, הוא יכול להחליט, אבל בינתיים הוא חזק מאוד המועדון.
כמה שנים הוא כבר בתפקיד? מעל 10?
מ-11, סליחה. הוא הגיע בדצמבר 11, אני לא טועה, וצריכים לזכור, הוא הגיע
12 שנה, עוד מעט 11
שנים. הגיע לקבוצה שהייתה ממש ממש למטה, עם הרבה בלגנים, מאמנים כמעט כל יום, ופתאום הגיע, הוא מצד אחד הביא את אתלטיקו לשני גמרים צ'אמפיונס, מצד שני הפסיד לשניהם, וזה כמובן בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, זה הכל ממש לא טוב, בעיקר, כמו שאמרתם, אתלטיקו שם הרבה הרבה כסף במועדון, הרבה הרבה כסף בשחקנים, בכוכבים, כמו ג'ו פליקס, יש משהו כמו 100 מיליון, 120 מיליון יורו, אבל אין תוצאות בינתיים.
כן. סל, המון תודה.
יאללה, ביי.
נפתחו 4 משחקים בליגה הלאומית בכדורגל. רק שער אחד הובקע ב-12 הדקות הראשונות, הפועל כפר סבא מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה, עירוני טבריה מול מכבי אחי נצרת ומכבי פתח תקווה נגד ניר רמת השרון, מכבי קביליו מול אפולה, שלושת המשחקים האלה אין בהם עדיין שערים. אנחנו עם עוזי דן, ספורט הארץ.
הלאה.
גארט בייל אמר שהספיק לו בגיל 33, עשה כבר כל מה שהוא יכול בתור וולשי, הוא לא יכול להתמודד על גביע העולם, ליגת אלופות הוא השתתף רעה. אחד הכדורגלנים הטובים בשנים האחרונות, שבריאן לא כל כך נוצל.
השתתף רעה, זה רק מראה כמה, איזה underrated הוא. אנחנו מדברים על אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב10 שנים האחרונות. לא רונלדו או מסי, אבל בדרגה מתחתיהם, מה זה השתתף רע? גארט בייל זכה עם ריאל מדריד 5 פעמים בליגת האלופות, אבל לא רק זכה 5 פעמים בליגת האלופות. אני רוצה להזכיר לך שבמצב של 1-1 בגמר בליסבון ב-2014, הוא הפקיע את השער שמעשית נתן לריאל את הלדסימה. ב-2018 בקייב, ויצא לי להיות בשני הגמרים האלה, הוא עלה מהספסל, הפקיע צמד, כולל מספרת בלתי נשכחת, ונתן לריאל את הגביע. ואפשר כמובן להזכיר את הגול המדהים בגמר הגביע המלך נגד ברצלונה בקלאסיקו, 5 דקות לסיום, שהוא חורך שם את המגרש מחוץ לקווים, והכדור נשאר בפנים, ועובר את ברטרה ומפקיע נגד פינטו. גארט בייל,
אבל עם כל השנים האלה, כן, עם כל ההישגים האלה, ריאל לא רצתה אותו בשנים האחרונות.
לא, זה תפריד, קודם כל הוא שיחק בריאל 8 שנים, אז להגיד שהיא לא רצתה אותו זה קצת נכון, שבשנים שנה שנתיים האחרונות, היה, הוא שאל לטוטנהאם חזר, היה עניינים של, של, של כסף, הוא היה פצוע לא מעט, שיחי גולף, אתה יודע, הוא מקסם את כל היכולות שלו על המגרש כשחקן, וגם את יכולות ההסתכרות שלו, ואתה יודע
הוא
מה?
הוא הראשון בהיסטוריה.
צריך לכבד את זה, שהוא גם התעקש על, על הכסף ש...
אני בעד.
ואנחנו מדברים על בן אדם שהיה שחקן העיקר בהיסטוריה, בואו לא נשכח, שבר את השיא של קריסטיאנו רונלדו, אחרי זה כמובן נאמר ושבר את השיא שלו, אבל אפילו בלוס אנג'לס, ב-LAFC, הוא נתן להם אליפות לפני חודשיים. אנחנו מדברים פה על בן אדם ש... ואני כבר לא מדבר איתך, אני הזכרת בצדק את הנבחרת, והוא גם התייחס ארוכות בהודעת פרישה שלו לנבחרת, הוא הביא את נבחרת ווילס למונדיאל, שהיא לא הייתה שמה 64 שנה מאז שניצחה את ישראל וחודורוב ב-1958.
נכון.
הביאו אותה ליורו פעם ראשונה ב-2016 עד לחצי גמר, וגם ליורו האחרון שם.
הוא גם השחקן הראשון בהיסטוריה שעבר תמורת 100 מיליון יורו.
אני אומר, כן, וזה היה שיא העברות.
אגב, ריאל מתייחסת למעבר, לפרישה שלו ומגדירה אותו כאגדה בריאל מדריד.
הוא לגמרי אגדה, תשמע, זה... שהוא לא למד ספרדית, והיה קצת, אתה יודע, חלק מהעניין בריאל מדריד, זה היה קסנופוביה של האוהדים, שבא להם איזה בריטי, שלא מוכן ללמוד ספרדית, שמעדיף שחק גולף, והוא לא אחד מהחבר'ה הלטינים, ולא הוא וקריסטיאנו, ככה היו באיזה מתיחות, אז בסדר, אז זה יכול להיות שמבחינת אופי, הוא לא יסתדר עם הספרדים בווילס, בנבחרת מדברים עליו כבן אדם מצוין ונהדר גם מבחינה חברתית. אז יכול להיות שהבעיה הייתה אצל חלק מהאוהדים של ריאל מדריד ואצל חלק מהשחקנים של ריאל מדריד, יכול להיות שהייתה אצל גארית בייל. אבל בסופו של דבר, הבן אדם הזה יש לו 5 תארי צ'מפיונס שהוא חתום על חלק מהם, יש לו 3 אליפויות.
אם אתה צריך לקבוע מי בשנים האחרונות יותר גדול, הוא או ריין גיקס, תנטרל רגע את כל המשפט של גיקסי ואת מבחינת ה...
זה שאלה מאוד מאוד קשה. ריין גיגס הוא סמל של מנצ'סטר יונייטד, עשה כל כך הרבה דברים. אני אגיד לך דבר כזה, מבחינת נקודת ההתחלה שלהם ואיפה בייל גדל ואיפה גיגס שגדל תחת פרגוסון מגיל 17, אני חושב שבייל, לא בגלל שגיגס לא היה שחקן מדהים, גיגס היה שחקן נפלא, וגם בסופו של דבר בנבחרת גיגס פרגסון אמר לו, אתה תהיה פצוע, אתה לא נוסע למשחק מוקדמות הזה, זה לא מקרה שעם גיקס, ווילס לא הגיע לשום טורניר, ועם גארית בייל הגיע לשני יורו ולמונדיאל. אז אם אני צריך לבחור כווילס שכביכול, אני בוחר בגארית בייל.
גיקס אבל היה מאמן נדמה לי ביורו, לא? שהם הגיעו.
גיקס היה מאמן אחרי היורו, הוא לא היה מאמן ליורו, וכמובן
וגיקס שיחק רק ביונייטד.
נזרק מהנבחרת בגלל כל הפרשייה, אבל שוב, זה שאתה יודע, לקבוע עכשיו, זה לא מוריד, גם אם מישהו בוחר את גיקס כשחקן יותר גדול, זה בסדר גמור, זה לא מוריד ממה שגרית בילה.
אבל למה השוואה בכלל עם גיקס?
לא, כשניהם וולשים. ועוד דבר, צריך להגיד, שהוא אחד מבצעי ביתות החופשיות הכי טובות של הדור הזה, לא משנה אם זה בסמי אופר נגד נבחרת ישראל או ביורו, שחקן גדול שלא הוא ערך מספיק, בגלל כל מיני סיבות שלא קשורות לכדורגל.
על הכיף אקוזי, המון תודה.
להתראות.
יש לנו את הפועל רמת השרון, שעולה ליתרון על מכבי פתח תקווה בדקה ה-15. אנחנו עכשיו, מדובר כמובן על ליגה לאומית, אנחנו עם מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
רק תן לי לציין שגם עירונית טבריה עולה ליתרון, דקה 19, על
אחינת
צה. יעלו, תשמע, מי שיעלה, שיעלה.
לא,
רק שאנחנו נשאר בליגה וזה לא קורה. מוטי, בוא נדבר על הליגה האיטלקית, קודם כל לתיקו הדרמטי, בין רומא למילן, מילן מובילה 2-0, אבל אצל מוריניו זה לא נגמר עד שזה נגמר.
האמת שהרבה מזל היה לרומא שחזרו באמת.
בגלל זה הוא מיוחד.
כן, חזרו מהקבוצה שלו, קבוצה ששווה הרבה יותר ממה שהיא עושה.
נכון, הוא לא מיוחד בכלל, במקום שישי הוא היה צריך להיות במקום 2-3 לדעתי.
כן, תשמע, אתמול הם פתחו את המשחק עם... פלגריני, דיבאלה, זניולו ותמי אברהם, שזה רביעה שצריכה לדרוס, והכדור הראשון של רומא אתמול, היחיד שהלך למסגרת היה הגול של ליפניס בדקה 80, אני לא יודע מתי היה 2-1, 80 ומשהו אפילו, זה היה הכדור הראשון שהלך למסגרת. רומא למרות שיש לה כאילו סגל שחקנים טוב, מסנקת כדורגל לא טוב, אבל אתמול היה לה מזל, באמת, משני מצבים נייחים שזה נקודה מאוד חזקה שלהם. בקרנות ובכדורים החופשיים של העבירות הם מסוכנים, והם הצליחו במזל לחזור ולחלץ נקודה במחזור שהיה בסופו של דבר שירת את נפולי.
כן, שירת את נפולי, אבל יובה, אתה יודע, מזנבת מאחור.
יובה ניצחון שמיני ברציפות בלי לספוק שער, שזה משהו מדהים, גם יחסית ליכולת של יובה לא שווה להישג הזה שהיא עשתה, כי בשבוע שעבר אני שידרתי אותם, יובי זה גם בלי קשר קבוצה שאני באופן אישי, הקבוצה שאני אוהד אותה, אז אני רואה אותה כל הזמן ומכיר אותה הכי טוב מכל קבוצה אחרת. היא לא משחקת טוב והיא ממשיכה לנצח. שבוע שעבר 1-0 בחוץ עם גול של
מומנטום,
מילי.
מומנטום, מומנטום, מוטי, אתה זוכר
כן,
מה זה
כדורגל? כן, הולך, הולך, פשוט הולך. הכל נדבק, אבל להגיד לך שזאת יכולת שיכולה להביא להם עדיפות, אני לא חושב.
תראה, בוא, בלי... יש להם נדמה לי בסך הכל שני הפסדים עד עכשיו בעונה הזאת, מ-17 מחזורים.
הם פתחו את העונה גרוע, וגם עכשיו, הם עוד לא משחקים הכי טוב, אבל הם חזקים.
מה יקרה שהם יתחילו לשחק טוב?
נפולי של, נפולי שלפני פגרת המונדיאל, הייתה קבוצה באמת תענוג לראות אותה.
אדירה.
אבל ממש תענוג, אבל אחרי הפגרה, עם ג'אג'אט.
לא, מה, בסך הכל היו שני משחקים. הפסידה לאינטר 1-0. אינטר זה קבוצה צמרת, מה?
אבל נפולי, נפולי טוענת...
אינטר מקום רבי, מה אתה רוצה?
רגע, אבל נפולי טוענת לתואר, וגם נראית כמו טוענת.
אתמול הם ניצחו 2-0 בחוץ, והם שיחקו חזרה כמו שהם יודעים לשחק, והחזירו לעצמם את היתרון של הטבלה, הם עלו עוד פעם לנדמה לי 6 או 7 נקודות ממקום שני.
7.
7 נקודות ממקום שני, והם נראים מצוין, ויש להם
סגל. נכון, מה עם הגרוזיני שם? יקנו אותו? כי בסך הכל כל העולם רוצים אותו. הגרוזיני
כבר הצחליה, הוא לדעתי סוף העונה הזאת. עם אחר, למרות שבשני המשחקים עכשיו בחזרה מהפגרה, הוא היה קצת פחות, אבל יש ביום שישי, תשמעו, יש ביום שישי, נפולי יובה. משחק העונה הולך להיות.
בדיוק, כי אם יובה מנצחת במשחק הזה... זה פותח את הכל.
הכל נפתח מחדש. הכל נפתח. מה שקרה זה שבמחזור הקודם, אינטר ניצחה את נפולי ופתחה את הכל מחדש, אבל בעצמה אחרי זה, אתמול שלשום היא איבדה יתרון גם של 2-1 בחוץ מול מונזה, והפסידה את הנקודות, ולאציו נכשלה. הכל הצמרת בעצם, חוץ מבאמת יובי ונפולי, כולם
איבדו
נקודות.
מילה על ג'אן לוקה ויאלי?
אתה יודע, קודם כל... 4 שנים סרטן בלבלב, זאת אומרת, הכתובת הייתה על הקיר, זה לא הלם טוטלי שפתאום הוא הלך לעולמו, אבל נפרדו באיטליה, וגם אנחנו, משחקן ענק, מאישיות אהובה מאוד באיטליה, אהבו אותו, היה בצוות המקצועי שזכה ביורו האחרון, הוא היה דמות אהובה, הוא היה 12 שנה.
גם בצ'לסי הוא היה דמות אהובה, הביא לה 3 גביעים כמאמן שחקן.
כל מקום שהוא היה, ויאלי היה... שחקן ההוא, ואדם ההוא, ואישיות ההוא.
קריזמה, טון הקריזמה.
12 שנה, הפרשן הראשי של סקאי ספורט איטליה, באמת היה איש אהוב, וזהו, חבל.
כן.
כן. מוטקי, המון תודה.
ביי.
ביי. רק עדכון לפי שאנחנו מתקרזים על המשחקים, אז יש לנו ככה, אנחנו בדקה 22, כפר סבא. ביתרון 1-0 על הפועל פתח תקווה, אחי נצרת ביתרון 1-0 על עירוני טבריה, ומכבי פתח תקווה גם כן בפיגור מול 0-1 מול ניר רמת השרון. עכשיו אנחנו עם פרופסור עוזי רבי, ראש החוג למזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. אהלן עוזי.
אהלן, מה נשמע?
קודם כל, אתה יכול לרפא לי את הקבוצה בה כיכבת, הפועל רמת גן? תביא איזה חיזוק מהמזרח התיכון.
אין מרפא, איך אומר,
איך אומר אריה מליניה, שנה טובה, העיקר שלא עלינו.
לא, לא, הפעם אנחנו ממש בסכנת...
בתחתית שם.
בסכנת עלייה.
לא, 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 סכנת עלייה, מה קרה לך?
סכנת ירידה.
כן. בוא נדבר באמת על הכדורגלן האיראני, אמיר נאסר. נאסר, מה עוד? יש לו עוד שם, אסדני.
אסדני, כן.
הוא נעצר, אתה יודע, זכה לתמיכה, חותכת עולם, גם משקירה וגם מארגון השחקנים הבינלאומי, אבל זה לא עזר, בגלל הפעילות שלו בהפגנות, והוא נשלח 20, למאסר של 26 שנה, ובוא נאמר, החמיץ את החוט ממש בהחלטת שופט.
נכון, בפסק דין הראשוני הוא היה אמור בעצם ללכת בדרך כל אלה שהוציאו אותם להורג לפניו. ימים ספורים לפני כן הוציאו עוד אדם להורג, וכאן בעצם ראינו את המשטר של המהפכה, אתה יודע, עושה איזה סוג של פליק פלק לאחור, הם נוגעים באייקונים. מה שעשה הבחור הזה, זה הוא אשם בזה שהוא תמך בנשים, במחאה נגד דיכוי נשים, כמובן הלבישו עליו גם את הריגתם מחאת, של...
מחאת החיג'אב.
כן.
נכון, אנחנו 4 חודשים כבר במחאה הזו, יש איתה תופעה מעניינת, היא לא מצליחה לאתגר את המשטר באופן קיומי, אבל מצד שני, נראה שהמשטר, על אף שיש דעיכה, לא מצליח למגר אותה לחלוטין, ומשהו פה במגנה קארטה בין האזרחים באיראן לבין השלטון נשבר. אנחנו בהחלט בסיטואציה מהפכנית, אם כי זה לא מהפכה של מחר.
כן, אז למה הפליק לאחור שהם עשו איתו? מה הסיבה לדעתך?
כי האנשים האלה...
אולי מישהו יחון אותו עוד איזה שנתיים, שלוש?
לא, אני חושב שהפליק פלק הוא בעניין הזה שהשלטון הזה הוא מאוד מאוד רצחני ומאוד אכזרי, אבל גם מאוד מתוחכם. כשהוא בעצם עושה מעשה כזה עם מישהו שהופך להיות אייקון, אתה בסופו של דבר יוצא שכרו בהפסדו מבחינת המשטר. שקירה התבטאה, הזמרת המפורסמת בנושא שלו במהלך המונדיאל. אנחנו שמענו הרבה מאוד אנשים בתוך איראן ומחוץ לה מעלים את הנושא שלו, כי זה נושא מאוד מאוד מעניין, שחקן כדורגל פעיל אגב.
את הקריירה הוא גמר.
כן, את הקריירה הוא גמר, אבל מה שאנחנו, תראה, מה שאנחנו מבינים, זה שהשלטון הזה גם עושה כל מיני חשבונות נלוזים אמנם, אבל הוא שואל את עצמו אם הרג או מוות, או הוצאה להורג של מישהו שהוא סוג של אייקון בספורט, בתרבות או משהו מהסוג הזה.
מביא להם תועלת.
נכון, וזה לא מביא להם תועלת, ולכן הם הורגים, סליחה על הביטוי, בצורה מדודה.
כן, אבל עוזי, אני רוצה להבין רק, אתה יודע, אנחנו פה כבר... כמה 49 נגיד
44 שנים, ממש שנים. אתה נכנס לשנה 44
יפה, 44 שנים זה מדינה של אוכלוסייה של 90 מיליון בערכה. איך הם לא מצליחים, אתה יודע, מכל גם עם הקורדים האיראנים, כל הדברים האלה, לא מצליחים להתנגד, אתה יודע, הרי אתה לא יכול לבוא ולראות במיליון איש בהפגנה.
נכון, ואת זה הם לא יעשו, זה לא, אתה יודע, בשאר אל-אסד כן יכול לעשות את זה.
בשאר אל-אסד כן, אבל איראן מתיימרת להיות כאילו יותר מאסד, שיערה באזרחים שלו הפקר הפקר.
נכון, ולכן אני חושב שהם נמצאים כאן באיזשהם מלחציים, כי באמת 44 שנים, אתה שומע ואתה רואה את זה בעיקר ברשתות החברתיות, זה עקת שבר. תגיד, פגעו לאנשים בציפור הנפש, בקיום היומיומי, בעתיד של הילדים, ולכן אני אומר שמשהו פה נשבר. אבל כשאנחנו מדברים על אופוזיציה בכל מקרה ובכל מקום, אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. א', יש כאן ראש? יש כאן בסופו של דבר איזשהו רעיון מסדר? או שמה יש כאן נואשות שאיתה יוצאים אנשים לרחובות? כרגע זה בעניין השני. אין לנו כאן רעיון מסדר ואין לנו כאן ראש, אין לנו את החומייני של 79.
כן.
יחד עם זאת אני אומר שוב, נשבר כאן משהו, נקווה לטוב, נקווה שבאמת ייפול דבר, והמיעוטים שהזכרת... זה בהחלט דבר שצריך לזנות אליו את המבט, אולי עם עזרה מבחוץ.
אנחנו מסתכלים על הסנקציות של המערב, לא שהן בדיוק מפריעות לשלטון עם כל זה, כי הכל ממשיך, כולל הסיוע לרוסיה, מה זה אומר?
זה אומר שאיראן בעצם מקבלת החלטה אסטרטגית של להיצמד בסוג של ברית מצורעים לרוסיה, עם כל הסיפור של המלטים וכך הלאה, והשאלה שאנחנו שואלים...
איזה ברירה יש לה?
תראה, יש לה ברירה לא... זאת אומרת, כשאתה שולח מלטים תוקפנים, מלטי תקיפה כאלה לפוטין.
לא, לא, אני מדבר ברמה האסטרטגית. ארצות הברית לא. המערב לא. אז היא רוצה להתחבר לרוסיה. רוסיה יכולה לתת לה נפט, רוסיה לא יודע מה יכולה לתת לה.
יש פה תן וכך, אין ספק. אבל זו ברית שבעצם מסמנת את איראן חזק יותר. וזה מאוד מעניין לראות כיצד הדברים בעצם יתקדמו כאן. תשימו לב שבריטניה שולחת לאוקראינה בפעם הראשונה משהו שיש לו אופי התקפי. אירופה נעמדת על רגליים אחוריות והולכת בדברים הללו כנראה למקום אחר. אנחנו חכה ונראה. כן. אבל איראן עושה כאן דבר שהופך הסכם גרעין איתה לכזה שהוא לא חשוב. כי גם אם נחתום על הסכם גרעין שאגב עבד עליו הקלח, כמו שאמר ביידן, צריך יהיה להטיל עליה סנקציות חדשות בגלל הסיפור של רוסיה, ולכן ברור. היא נדחקת לפינה, ואנחנו פה במשחק אחר. בכל מקרה, האזרחים האיראנים סובלים, סיפור של נבחרת הכדורגל והמונדיאל זכור לנו בהחלט. אנחנו כמובן עם צעקה גדולה מתוך איראן, ונחכה לראות כמה הדברים הללו.
נחכה.
לאן יגיעו ומה יקרה איתם.
נחכה לשינוי, גם באיראן.
בינתיים נקווה שהאורדונים לא ירדו לליגה שלישית.
כן, כי אם אנחנו יורדים, אנחנו לעולם לא נשוב. פרופסור עוזי רבי, המון המון תודה.
ביי, ביי חבר'ה, ביי.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו ביי. אנחנו עם כדורסל עכשיו, רוי אובר, הפועל גליל עליון. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
תשמע, אני רואה אותך במשחקים וזה, ואני מבסוט ממך ברמות, בכלל מהצביון הישראלי של הקבוצה. נכון שאני משוחד מאז שלוטן אמסלם הגיע, ואני חבר של אבא שלו, אבל אתם יופי, אתם פשוט תענוג לראות. לא יכולתי לזוז מהמסך. במשחק שלכם מול ירושלים שנגמר 89-83 לכם בכפר בלום, שחזר לי מבצר, חזר לי מבצר.
כן, קודם כל תודה, ובאמת אנחנו כל הישראלים בתקופה טובה וגם משיגים מצחונות שזה תמיד חשוב. אני חושב שמגיע פה מילה טובה גם להנהלה של הגליל שבאמת מאמינה בשחקן הישראלי ונותנת לנו
יש את... יש שם את נמרוד לוי ואותך ואת איתי מוסקוביץ', אוקיי? Okay. לוטן אתמול לא שיחק פצוע בקרסול, אבל נתתם שם באמת הצגה.
כן, אתמול באמת היה משחק טוב מאוד שלנו, מעבר לתוצאה כל המשחק שלטנו ולנצח קבוצה כמו ירושלים, מאוד מאומנת וששומרת מעולה, כלומר עם 90 נקודות, זה באמת מראה שהגענו וביצענו את התוכנית משחק והיינו ממושמעים כמו שצריך.
מה קורה עם הגנה? היו לכם משחקים עד שבאמת ברק גיבש שם את מה שצריך? נזכיר רק שאתם משחקים רק עם שלושה זרים, הוא חותם כבר עוד זר, גם הוא השתלב, אבל באמת השקעתם גם בהגנה, כי אחרת זה לא היה הולך, בטח לא מול ירושלים.
כן, אתמול, האמת שההגנה שלנו היא הבעיה רוב העונה, אתמול אני חושב שבאמת שמרנו טוב, גם טיפלנו טוב באנקינס, במיוחד שהוא המפתח אצלם, ובאופן כללי בנו אגרסיבים, וכמובן עם הקהל שדחף אותנו, והכפר בלום שכולם יודעים כמה קשה לשחק, זה גם עזר לנו, ושמרנו מצוין.
תגיד, אם זה עובד, וזה נראה טוב, אז למה להביא עוד זרים עכשיו?
לא יודע, זה אתה צריך לשאול את ההנהלה, אבל...
לא, אני שואל אותך, אני אגיד לך למה, כי זה בסוף, אתה ושכמותך ייפגעו מזה.
אבל שלושת רבי ליגה עם חמישה זרים, ויש להם עוד
מספיק... בסדר, אבל הנה עובד.
כן, אבל עוד לא הבטיחו את ההישארות בליגה, למשל.
אוקיי,
מה אתה אומר? באמת ההנהלה של גליל, לעומת קבוצות אחרות, באמת מאמינה בשחקן הישראלי, ו... ולא רק בדיבורים, גם באיך שבנו את הקבוצה, גם מבחינת תקציבית וגם מבחינת מעמד. אבל בכל זאת, אתה יודע, אני חושב שאנחנו קצת קצרים עם שלושה זרים עכשיו, עם קצת פציעות, ואתמול שיחקנו שבעה שחקנים, ואי אפשר להחזיק ככה עונה שלמה. אני חושב שאם הזר שהביאו, אני לא מכיר אותו, אם הוא יתחבר כמו שצריך, הוא יכול לתת לנו עוד דחיפה, עוד טיפה למעלה אפילו.
מה אתם עושים עכשיו בפגרה? אתם לא בגביע, אתם לא בין שמונה הראשונות? מה אתם עושים, איך אתם מתכוננים לקראת חידוש המשחקים בעוד שבועיים?
קצת מחים, כמה מנוחה נתנו לנו, נתאמן, נכניס את הזר שאמור להגיע בימים הקרובים לעניינים, ונגיע למשחק בעוד שבועיים, כמה שיותר מוכנים, נגיע נגד גלבוע גליל בבית.
לכמה זמן אתה חתום שם, רועי?
אני חתום לעוד עונה. לעונה הזאת ועוד עונה.
כן, כי אני בסך הכל מסתכל, אתה יודע, מה יקרה הלאה. אני מניח שנמרוד לוי ינסה לצאת לאירופה בתום העונה הזאת, ואני מסתכל גם על מוסקוביץ', שחקן אמיתי, ירצו לממש עליו את ה... אתה יודע, את ה... כמה שאפשר, כי הוא נותן יופי של עונה, ונרקם פה משהו יפה, שעלול, אתה יודע, בעונה הבאה צריך לבנות הכל מחדש.
כן, אתה יודע, ככה זה בספורט, אחרי עונה טובה אנשים רוצים להשתדרג, זה טבעי, אבל כמו שאמרתי, הנהלה של הגליל, גם בקיץ הזה, אני חושב שביחס לתקציב הכולל של הקבוצה, כמה שהשקיעו בישראלים, אני חושב שבאחוזים זה אולי הכי גבוה בליגה.
כן.
אז,
אין קבוצה ישראלית יותר, אולי קריית אתא, אבל לא באותה רמת עצימות כמו ההשפעה שלכם על ששת הניצחונות של הקבוצה.
כן, אז אני מאמין שההנהלה תעשה מה שיכולה כדי להשאיר את מי שאפשר, ואם לא הצליחו להשאיר, אז להביא תחליפים ראויים.
תגיד, אתה לא קראתי באיזשהו מקום שעברת ניתוח לפני איזה חודש, חודשיים, נכון?
כן, היה לי שבר באצבע, חזרתי לשחק לפני שבועיים, האצבע עדיין לא בשיאה, אבל הכניסו לי שם שלושה ברגים, היה שבר לא נעים, אבל זה, אם כבר שאלת, זה המקום באמת להגיד תודה לכל הצוות הרפואי בצפת, שבמיוחד לרופא של הקבוצה, דוקטור רשף, שבאמת עשו בשבילי הכל, והיו זמינים מתי שצריך, ועברו לי מאוד.
יפה, רועי, שמור על עצמך קודם כל, כי חבית כבר לא מעט פציעות, די מספיק, ושחקו אותה, אתם באמת יופי לראות אתכם. מה קורה פה? אז הפועל פתח תקווה השוותה את התוצאה לתיקו אחת מול כפר סבא. אנחנו דקה 38 במשחק הזה, שאר המשחקים אני לא רואה שינוי בתוצאה. ארלה וייסברג, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אריאל בית הלחמי חוזר לליגה לגלבוע, גלבוע גליל, ששמתה יתרון משמעותי מול הפועל תל אביב שחזרה ביופי של קאמבק במטרה להציל את הקבוצה ולהשאיר אותה בליגה.
כן, אתה יודע, במסגרת הלופ לא מאוד מגוון של המאמנים בליגת העל, אותה בעיה יש גם בכדורגל. בית הלחמי לפני שנייה עזב את הפועל אילת, עכשיו הוא כבר בגלבוע גליל. היה כבר דיבור על זה שרמי אדר שהתפטר מגלבוע, שפוטר מגלבוע גליל, ילך להפועל אילת, אבל זה לא יקרה כבר. אז בית הלחמי...
זה מתחיל להזכיר את הכדורגל, נשבע לך. חשבתי שבכדורסל קצת יותר מפוקחים, אבל בכדורגל זה דומה. אחד מפוטר מהפועל תל אביב, הופך להיות מאמן של סכנין, הוא מפוטר מזה, הולך להיות... זה לא יאומן הדבר הזה.
אז קורצקי חוזר לגלבוע, סליחה, בית הלחמי חוזר לגלבוע.
היה שם מ-2015 עד 2019, כן.
נכון, כן. אני לא מקנה בו, יש לו חתיכת משימה, גלבוע נראית באמת רע, מקום אחרון בטבלה, המשחק שציינת עכשיו, הפועל תל אביב, שהם ככה הפסידו בסוף זאת בעיה נקודת אור, כי הם היו בדרך לניצחון, מה שלא תמיד קורה, והוא צריך להתחיל לחבר את הדבר הזה כדי להינצל. אני מניח שיהיו שבסגל, יש להם מקום שום לבצע עוד שני חיפושים, שני תקנים זרים שהם יכולים להחתים עד המכסה, וחתיכת אתגר.
כן, תשמע, אבל מאחר וזה עדיין יורדת אחת, כי הכל הוקפא וכל הדברים האלה חזקים אצלנו בהקפאות במקולות השונות.
כן, אז על פניו נראה שזה יהיה או גלבוע או אילת.
כן, כרגע זה כך נראה. אתה יודע מה, עדיין אליצו קריית אתא,
עוד לא בחוף נפתחים,
עוד לא בדיוק השלימה הגינה.
נכון.
אבל יש לנו עוד הרבה מספיק זמן.
אבל בית הלחמי עם הניסיון שלו, גם הכיר את המועדון, עבד שם 4 שנים, ואתה יודע, אני חושב שמבחינת, בוא נגיד כך, מבחינת גלבוע, זה הצד המתבקש, הם הבינו את זה כבר מזמן, כאילו ברגע שבית הלחמי פחות או יותר התפנה, הם כבר הפעילו עליו לחץ, כדי שיבוא, בסוף זה יצליח להם, ועכשיו פרט שולי צריך להתחיל להוכיח את זה על המגרש.
תגיד לי, ארלה, מה קורה עם מאמן, מינוי מאמן לאומי? זה מתחיל להיראות רע?
לא, זה משהו שהוא לא על הפרק אפילו כרגע.
למה? מה המשחק הבא, הטורניר הבא?
יש חלון שהוא לפרוטוקול בלבד כמובן, בפברואר, וכבר הודיעו שמי שיעמדו על הקווים זה העוזרים של גודס.
ואחרי זה?
הילברשטיין ו... וואו, איזה בלקאפ ודרור כהן.
ואחרי זה?
ואחר כך לקראת, אחרי החלון, אפילו ברכה לקראת סוף העונה, התחילו לדון באפשרות המאמן הבא, במינוי המאמן הבא.
למה לזרוק כסף? עושים דבר נכון.
אני לא חושב אפילו שהשיקול הכלכלי הוא זה שקבע פה, אלא יותר העניין הזה שלקראת סוף העונה, השוק יהיה משופע בהרבה יותר שמות רלוונטיים ואטרקטיביים.
מה, אתה מדבר על מאמן זר?
לא בכך, גם מאמן ישראלי.
מה זאת אומרת?
אני זורק דוגמאות. תאר לך שעוד את קטש לא ממשיך לעוד עונה במכבי תל אביב.
נו, אז מה?
יכול להיות אחלה מועמד אחר.
כן, אבל הוא יחפש עצמו קבוצה, הוא לא יישאר אך ורק עם שני חלונות בשנה.
נכון. אבל אתה יודע, ברגע שאתה מחוץ ללוק של היורוליג, הרי הבעיה היא מאמני יורוליג, שזה מתנגש להם זה. דן שמיר יחליט שלא ממשיך לעונה עם מסין, לא יודע מה יהיה שם, יכול להיות גם אחלה מועמד. וזה סתם שני שמות שזרקתי ככה מהראש, שכרגע לא רלוונטי, אין על מה לדבר בכלל, ויכולים להפוך פתאום למועמדים לגיטימיים לקראת אפריל. גם מאמנים זרים, אם יחליטו בסופו דבר ללכת על מאמן זר, אם לא יהיה ישראלי, בכלל מספיק.
השאלה אבל השאלה אבל מי ימנה את המאמן, אתה יודע, אחרי אליפות אירופה דיברו כאן באמת לקחת את כל המאמנים הלאומיים, אתה יודע שבאמת כל אחד מהם עשה משהו בכדורסל הישראלי ורובם גם הבינלאומי, ולשבת איתם קודם כל לקבוע מה צריך להיות מאמן נבחרת ישראל.
שמה זאת כארגונית, בסופו של דבר אני מעריך שהמילה האחרונה נע איפשהו בין עמוס פרישמן ויור הוועדה המקצועית לבין ינקה לבן שושן ואמיר המלוי שהם ראשי האיגוד.
אבל אמיר המלוי עם כל הכבוד לא יישאר יור האיגוד לנצח, אני שומע
נכון,
ש...
נכון, אבל כל עוד הוא שם, מריצים, אז
כן, מריצים כבר מישהו. וגם אמירם וגם ינקה לא ימנו, אוקיי? לא ימנו, אני מדבר, עמוס היה שחקן. אמירם היה שופט, אבל באמת, למה לא לעשות איזה צוות חשיבה, שפעם אחת נדע מה רוצים עם מאמן? אנחנו כל פעם ממנים, נופלים על הגבות ואומרים, יו, איך זה קרה?
תראה, פיני גרשון תפיר את הצמיחה שלו בדן שמיר לפני שקאטה שמונה, ודריאל בית הלך מאחר שקאטה שפוטר וגודס הגיע, ואתה רואה שבשני המקרים דעתו לא התקבלה.
זה לא טוב שדעה של איש מקצוע לא מתקבלת, והפקידות כן מחליטה.
בדיוק, ושם הובלתי שסיפור קאטה של מה התפוצץ, הסיפור עם ינקלה בן שושן.
נכון.
אז אתה מבין מי צריך או לא צריך, מי מקבל את ההחלטות בסופו של דבר, והמדעת של מי החזקה ביותר. קיווינו שאחרי המפח הנפש שהנבחרת עברה בקיץ, אולי דברים השתנו, בוא ניתן ליהנות מהספק ואת מי הם יביאו, מה אני אגיד לך?
על הכיפה, כמון תודה ארלה.
תודה רבה.
ביי.
שינוי בתוצאה בין מכבי פתח תקווה ורמת השרון, תיקו אחת, בזה שחקנים עכשיו יורדים להפסקה, אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, ולאחר מכן פרסומות ונגיע. חזרנו, NBA עכשיו, עידו גור, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
היי קוף, היי יוני מעניינים.
אנחנו חיים בצניעות, אני חושב אבל שבאמת דאלאס, עם כל הכישרון שבאמת הנדיר של דונצ'יץ' בעולמנו, אוקלאומה דופקת להם בראש, 120, 109.
כן, דאלאס בלי לוקה זה כמו גלבוע גליל. עם הסגל המלא שלהם, פחות או יותר. ככה זה מרגיש לפחות, כן? גם את כל המשחקים האלה שדלס ניצחה, עם הצגות של לוקה, עם 60 נקודות נגד הניקס, ו-50 נקודות פה, זה הכל היה נגד יריבות יחסית חלשות, לא קבוצות שהן בטופ של הליגה, ואנחנו רואים עכשיו שבלעדיו היא לא מסוגלת לעשות כלום, ואני חושב שהמשחק של אתמול, למרות שאוקלאומה סיטי בעונה טובה, וזה למרות שהיא בתחתית של המערב, אולי ידליק איזושהי נורת הזרה, ויגרום לדלס להזיז את עצמה, כי אנחנו בדיוק חודש היום, לפני הדדליין של הטרדים, ומעכשיו השמועות יתחילו לרוץ, והסיפורים, ואני מניח שתוך שבועיים כבר נתחיל לראות טרדים, בטח כשנגיע לדדליין, אני צופה ש...
צריך להביא לבחור לסלובני סיוע, וקיובן זה לא אחד שחסר לו.
כסף בטוח לא חסר לו, ואין לו בעיה לעבור תקרת השכר ולשלם קצת חמאס. השאלה את מי מביאים עכשיו, עד כמה הוא עוזר, זאת אומרת, יש הרבה כוכבים בליגה ויש קבוצות שלא ברור מה קורה איתן, שיקגו נגיד, טורונטו, וושינגטון, עוד כמה קבוצות במערב, קבוצה 2, אז צריך לראות מה יש לדלס לצאת בכלל. כנראה אבל, אני חוזר בי, כי לפני שבוע שאלו אותי אם לוקה יכול לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות לבד,
ואני
התפעלתי מהדברים שהוא עשה ונסחפתי לכם, לא, בסדרת פלייאוף של 7 משחקים, זה לא מספיק מול היריבות שהוא יפגוש שם, בטח בשלבים המאוחרים, גמר מערב, גמר NBA, אם הוא יגיע לשם.
תגיד, אבל זה נכון שהשנה אתה לא רואה איזה קבוצה שאתה אומר, היא הולכת עד הסוף, אין, לא בוסטון, לא ברוקלין, לא דנבר, לא ממפיס, כולם עם 12-13 הפסדים, פחות או יותר עם אותו מאזן, אין משהו אחד שכמו בשנים האחרונות שהיה איזה קבוצה שהלכה עד הסוף, מראש ראית את זה.
כן, קודם כל כמו ביורוליג השנה, שכל הליגה צפופה והפער בין המקום הראשון למקום השמיני, גם בקונפרנסים האזוריים הוא קטן מאוד, אבל אני אגיד לך משהו, הרמת כישרון שיש בליגה הזאת פשוט הולכת וצומחת וגדלה משנה לשנה, וזה הופך הרבה יותר קבוצות לקבוצות, גם אם לא טובות, עדיין יש להם כלים לנצח איזשהו משחק ביום כזה או ביום אחר, ואני חושב שבצורה מסוימת גם יש פה איזושהי עייפות של שחקנים שהבינו שהעונה הסדירה זה פריק שואו, זה קרקס אחד גדול של כדורסל, שאני אישית מאוד אוהב אותו, יש אנשים שפחות מתחברים, ובפלי אוף זה הכדורסל האמיתי, אז יודעים גם, זאת גם שנה מוזרה, אני אגיד לך משהו, יוני, כי יש את ויקטור ומבניאמה שמחכה בבחירה הראשונה בדרף, ויש גם את סקוט אנדרסון שמחכה בבחירה השנייה, ומדובר בשני שחקנים שהם שחקנים מדהימים, שהם הולכים להיות כוכבי על, ולכן אנחנו בדיוק עכשיו בנקודת אמצע העונה, אחרי 40-41 משחקים של רוב הקבוצות, וזה השלב שבו אפשר להבין לאן הרוח נושבת, ומה צריך לעשות להמשך העונה. האם להתחיל להפסיד בגדול, או להתחיל לנצח.
בואו נתחיל לדבר גם על ברוקלין 102-101 במיאמי.
כן, קודם כל החדשות מהמשחק הזה זה הפציעה של קווין דורנט.
אבל הבנתי שזה פציעה שלא תשביתו ל-long term.
נכון, אז החדשות פורסמו ממש בשעה האחרונה, קווין דורנט בחוץ לשבועיים הקרובים, לאחר מכן ירחו הערכה מחודשת לגבי מצבו, יש לו נקע בברך, לא מדובר בפציעה רצינית, לא כזאת שתגרום לו להחמיץ תקופת זמן ארוכה, בשנה שעברה הוא פספס 6 שבועות בערך, בגלל פציעה דומה, הפציעה הזאת כנראה תגרום לו לפספס איזשהו חודש, אז בואו נקווה שהוא יהיה כן. מוכן לאולסטאר בשבעה עשרה בפברואר.
יוטה לא מצליחה לחזור לעצמה, ממפיס מנצחת 123-118.
כן, ממפיס ראשונה במערב יחד עם דנבר, אותו מאזן, 26-13. ג'ה מורנט לא שיחק אתמול, אין בעיות. ממפיס יש רכז שני שהוא יותר טוב לפחות מ5 רכזים ראשונים בליגה הזאת, כולל מונטה מוריס של וושינגטון, אני מדבר על טיירס ג'ונס, שהוא פותח בחמישייה במקומו של ג'ה מורנט, הוא עושה כמעט כל משחק 20 נקודות, וג'רן ג'קסון, שם שלא מוזכר מספיק בעונה הזאת, משחקים מטורפים, הגנתית, התקפית. יוטה, זאת יוטה, אתה יודע, היא למטה, כן? היא לא, ההתחלה שלה הייתה בפתיעה סטטיסטית. מצד שני, הפיני, החבר שלנו, לארי מרקנן, אני בטוח שהוא יהיה באוסטר
השנה. 49 נקודות השבוע.
כן, מגיע לו להיות באוסטר השנה. וכשאנחנו מסתכלים על הצמיחה שלו, אז בוא נגיד שאפשר להיות אופטימיים עדיין, שנראה איזושהי פריצה דרך גם מדני.
לא בכזה סקורט, מה? גם שהוא היה חלש, הוא קלה 20. אבל אני לא רואה בכזה סקור אצל דני, הלוואי, בוא נדבר על...
לא, 49 נקודות זה לא שם.
ברור.
דני הוא גם, לאורי מקנן הוא שחקן שהוא פינישר. דני גם אם הוא עכשיו ישחק בקבוצה שהוא יהיה השחקן המרכזי שלה, הוא עדיין מוסר יותר, עושה יותר דברים, בוא נגיד שהוא לא לוקח כל כך הרבה זמן.
הוא יופי שחקן, הוא יופי שחקן מקנן. ראינו גם באליפות אירופה מה הוא שווה. אטלנטה 112, מנצח 108 של הקליפרס בלוס אנג'לס. מה יהיה שם?
תגיד לי אתה, מה יהיה עם הקליפרס? קוואי חזר, הוא כן. כבר בריא, הוא כבר עושה 30 נקודות, פול ג'ורג' לא שיחק אתמול, אבל הקליפרס עם 6 הפסדים רצופים, ומתחילים להיגמר שם התירוצים. מצד שני, שמעתי את טיירון לו, המאמן שלהם, אומר, תנו לי 15 משחקים רצופים, עם כל הסגל בריא.
כל המאמנים, כל 30 המאמנים בליגה אומרים אותו דבר.
כן, רק שבמקרה
שלו... ולא רק בליגה הזו.
לא, אבל לא יש את קוואי לנארד, וקוואי זה שחקן שהוא אין אנאוט, שהיה בחוץ שנה בגלל הפציעה באכילס, או בצולבת, סליחה, נראה לי. חזר, לא חזר, כן חזר, כן משחק, לא משחק, פול ג'ורג' כן משחק, לא משחק, 10 משחקים, ג'ון וול, בריא, אבל לא משחק בבק טו בק, קשה לו להריץ את הקבוצה הזאת כמו שצריך, ובאמת לעשות כמה ניסויים. אני כבר לא יודע, על פניו מבחינת הסגל, אתה אומר לעצמך, הקליפרס מתי שיסתדרו והם יהיו כוח במערב שיכול להגיע גם לגמר. אבל הם לא מוכיחים את עצמם, ואני מזכיר לכם שבבועה הם קרסו נגד הלייקרס באותו משחק מפורסם, שבו ברבע הרביעי הלייקרס פשוט פירקו אותם ועברו, סליחה, מול הלייקרס אני אומר, מול דנבר.
כן.
המשחק השביעי מול דנבר. במחצית שנייה שהם לא קלו בנקודות והם הפסידו אותם באיזה 30 הפרש. הלייקרס ניצחו אחרי זה את דנבר בגמר המערב. אז לא יודע, בוא נראה מה...
מה קורה עם הוויזרס משחקים הלילה בארצות הברית?
הלילה, בבית נגד ניו אורלינס, אחרי ארבעה משחקי חוץ.
ניו אורלינס, אתה יודע, חסרה הרבה שחקנים, שניים, שלושה, בטח לא ישחקו הם.
כן, זיין וויליאמסון בחוץ לתקופה הקרובה, לשבועות הקרובים, ברנדון אינגרם בחוץ כבר הרבה זמן, אבל ניו אורלינס מאוד מאוד עמוקה. וושינגטון לא פייבוריטית, גם בסיטואציה הזאת, כי ניו אורלינס קבוצה הרבה יותר בריאה וטובה, ווושינגטון עדיין בלי ברדי גריל. על הכיפק. שידור ישיר אצלנו בשתיים.
כן. עידו, תודה.
בכיף
חברים, יוני, הרכבים של באר שבע מול הפועל תל אביב, משחק שישודר בערוץ הספורט 8:30.
רגע, אתה מתקיל אותי, הנה, בבקשה. ככה, הפועל באר שבע, גלאזר, יחזקאל, ויטור, אבו עביד, לופס ואליאס, עדן שמיר, גורדן, עמיחה, חטואל וסלמני, הפועל תל אביב, מרינוביץ', ביטון, ישראלוב, גוטליב, דוסו, קנצפולסקי, אייבינדר, אומרטו, קלטינס, גנם ואושוולט. אתה רוצה לדעת מי השופט?
בטח, שופט ואחר.
שופט ראשי, עידן ליבה.
נעימה, כן.
בעבר, דניאל ברנתן.
נו, בוא נקווה שבאמת ברנתן שם ישגיח על הדברים, שמחר נפתח, נתחיל לדבר על...
תשמע, זה משחק קל על הנייר, הפועל תל אביב צריכה לנצח אותו, צר לי על אוהדי הפועל תל אביב, אבל זה משחק קל מאוד לבאר שבע, זה הפועל באר שבע חייבת, צריכה, והיא יותר טובה, והיא תנצח.
תן לי רק לספר על תוצאות המחצית, אגב המשחק בין עירוני קריית אתא להפועל באר שבע דימון הצמוד, באר שבע ביתרון נקודה, 93-92, מה עוד יש לנו פה? בתוצאות מחצית, כפר סבא מול פתח תקווה, 1-1, עירונית טבריה, ביתרון 1-0 על אחי נצרת, מכבי פתח תקווה, ניר רמת השרון, 1-1, מכבי קביליו, הפועל אפולה, 0-0, זו המחצית, אנחנו סיימנו, יש שם מספיק ספורט, אל תראו חדשות, שימרו על עצמכם.
ביי.